בחורף, הוא מוריד את העלים שלו, נשאר גזע לבד. כשיבוא הקיץ הבא אלון טובה, הוא לא, אותו ענף מוציא עלים, יוצא ענף אחר. אותו ענף לא מוציא יותר עלים. אז זה מחלוקת. הספק בזה אם זה דינו כמו עץ, כמו שהוא גבעול ונשאר, העץ נשאר, הוא נגיד כמו שמוציא גזע אחר, זה כמו עשבים. כמו הבננות, בדיוק. זה כמו הבננות לגבי פירות. אז מה עושים? בבננה מברכים אדמה, כשאדמה פותר את העץ. פה מברכים מיני, שמיני פותר את הכל. לא, לא יסבה, יש בזה ספק. הנענה הוא יסבה, אבל אלה נשארים כל השנה. איסור ריבית הוא לא רק בהלוואה. חוב של הלוואה. גם בחוב של מיקח וממכר. למשל, אדם קנה מחברו איזה חפץ, והוא לא שילם עליו מיד, הוא מבקש מהמוכר שייתן לו בהקפה, ייתן לו אשראי, כמה זמן, חודש, חודשיים. המוכר אומר לו, אני מסכים, אבל בתנאי שתוסיף לי על זה סכום כמה אחוזים, מפני שאני מפסיד בגללה שאני מחכה לך, אני מתי, לא מקבל את הכסף. הרי זו ריבית גמורה מן התורה. אפילו שלא הייתה פה שום הלוואה ביניהם. יש פה חוב, ועל החוב הזה מבקש המוכר תוספת. כמה עולה החפץ? עולה 10 שקלים. אין לי 10 שקלים, חכה לי עוד חודש. המוכר, טוב, אני אחכה לך, אתן לך אותו ב-11. תוסיף לי עוד שקל עבור הזמן הזה שאני מחכה לך על הכסף הזה, כי אני כאילו מלווה לך את הכסף הזה, כי קיבלת אפס, לא קיבלתי כסף. אז נעשה חוב עליי. החוב היה צריך להיות 10, לא יותר. כמה השווי של האפס? כאשר בא המוכר מבקש יותר מ-10, והוא מסביר לו בפירוש מדוע מבקש יותר מ-10, מפני שהוא ממתין לו. אז הרי זו ריבית ממש מן התורה. אין הבדל בין אדם מלווה לחברו כסף ומבקש עבור ההמתנה תוספת, מבקש ריבית מה שנקרא, או אדם חוב שנעשה בדרך מכך וממכר. אדם שמוכר לחברו חפץ בהקפה, והמוכר מעלה את המחיר של החפץ, אומר לו בפירוש שזה עבור ההמתנה שאני ממתין לך. גם זה, יש בזה איסור ריבית מן התורה. כמה שמצאנו בגמרא בכמה מקומות, שדרך מכך או ממכר זה דרבנן, זה לא דאורייתא, זה כאשר המוכר לא מסביר לקונה למה הוא מעלה את המחיר. למשל, ראובן בא לשמעון, ואומר לו, אני רוצה לקנות ממך איזה חפץ מסוים, אבל אני לא משלם לך במזומן, משלם לך בהקפה, באשראי, צ'ק דחוי לחודש. המוכר אומר לו, שהמחיר הוא כך וכך. ואם הוא ישלם מיד, המחיר יהיה פחות. ככה המוכר אומר לו. או שהמחיר שלו ידוע בשוק. דברים שיש להם מחיר מפורסם. ובא המוכר, ממעלה אותו מעל המחיר הידוע, כאשר זה מבקש את לשלם בהקפה. המוכר לא מפרש בפירוש שהוא רוצה ריבית. רק אומר, אתה רוצה לשלם עוד חודש, אז תשלם יותר. אם אתה משלם לי עכשיו, אתן לך אותו כך וכך. אבל אתה רוצה עוד חודש, אז המחיר שלו יותר יקר. או כמו שאמרתי, ידוע מה המחיר שלו. והוא מעלה את המחיר שלו. באופן כזה, זה אסור. אבל לא מן התורה. למה? כי יכול להיות שאצל המוכר הזה, זה המחיר של החפץ. מה אכפת לי מכל החנויות? הוא נמכר בכל החנויות ב10 שקלים, אני מוכר אותו ב-11. מישהו יכול להגיד לי, אני מוכר ב-11? אף אחד לא יכול להגיד לי. אדם הוא יכול למכור את החפצים שלו באיזה מחיר שירצה. אם הוא אומר מראש את המחיר, אין איסור הונאה אפילו. אני אומר לך בפירוש, אני לוקח מחיר יותר יקר. לא רוצה, אל תקנה. לא, תברר את המחיר. כיוון שכך, אז זה לא ברור 100% שכאשר הוא מעלה את המחיר, או כאשר הוא אומר שני מחירים, שהמחיר הגבוה זה מחיר עבור המתנה. מי אמר לך? אולי המחיר הגבוה זה המחיר שאותו מוכר. ומה שהוא אומר לו, אם תשלם לי מיד, תן לך פחות, הוא עושה לו הנחה. הוא עושה לו הנחה. הוא אומר, אתה רוצה לשלם מיד, אני עושה לך הנחה. אבל המקרים האלה שאמרתי עכשיו, מן התורה הם לא אסורים. כיוון שזה לא בטוח שהוא מבקש. אפילו אם בליבול כן בשביל ריבית, כיוון שהוא לא מפרש את זה, ואני המשלם לא יודע בטוח שהוא מבקש ריבית. אני יכול עוד לתלות בסיבה אחרת. בהלוואה אין במה לתלות. כאשר אני מלווה לך 10 שקלים, אתה אומר לי, תחזיר לי 11, מה אני יכול להסביר את זה? זה לא חפץ. זה כסף, כסף בכסף. אז אני כנראה מבין, אתה רוצה עבור המתנה. אפילו בפירוש לא אמר אני רוצה ריבית, רק אמר אני רוצה תחזיר לי 11, זה ריבית מן התורה. אבל במקח או ממקח, כיוון שזה מדובר כאן בחפצים, מחירת מוצרים, לא כסף בכסף. אני נותן כסף, תמורת זה אני מקבל מוצר. אז אפילו אם המחיר הוא העלה אותו יותר במחיר שלו ידוע, אפילו בפירוש אומר לו, אם עכשיו כך, אם יקם אל הבא ביותר, עדיין כל שלא בפירוש אומר לו אני רוצה עבור המתנה ריבית, יכול, אפשר עדיין לחשוב ולומר שיתכן אצל המוכר הזה, זה המחיר שלו של החפץ. מה שאומר לך, אם תשלם בעוד חודש, תשלם כך, לא שומר את המחיר. זה המחיר שלו באמת. ומה שאומר לך עכשיו, אם תשלם לי מיד במזומן, אני אתן לך פחות, אני עושה לך הנחה. כיוון שיכול להיות ככה, יש אפשרות שזהו מה שמתכוון, אנחנו לא רוצים תוך הלב שלו, אין בזה ריבית מן התורה. רק ריבית מדברי סופו. לכן, אם בפירוש אומר המוכר, כשאני שואל אותו, למה אתה מוכר לי מחיר כזה? מוכרים את זה מקום אחר יותר זול. אתה לא משלם לי מיד, אתה משלם לי בהקפה, אני מפסיד. אם בפירוש אומר המוכר את הסיבה, פה אין שום שאלה. זה ודאי ריבית מן התורה. דווקא מינה שמחזרים את זה בדיינים והכל. זה ממש עובר עליו דאורייתא. בתורה לא כתוב דווקא לשון הלוואה. איך כתוב בתורה? את כספך לא תיתן לו בנשך. לא תיתן. אני כביכול המוכר, כשהוא לא מקבל כסף, אלא הוא מוכר בהקפה, כאילו הוא נותן את הכסף שהייתי צריך לשלם לו בריבית. לפיכך, אני חוזר ואני אומר שוב פעם. היום יש הרבה מוכרים שלא יודעים מלאכות ריבית. בפירוש אומרים לך, אנחנו מבקשים יותר עבור הזמן. אומר לך, ככה הבנק לוקח ממני, ככה אני שלם לי בחזרה. בפירוש אומרים לך, כי אצלם ריבית מותר. אז הם אומרים לך בפירוש, אתה רוצה 100 תשלומים, אתן לך, אבל כל פעם דע לך, כל תשלום, אתה מוסיף לי, זה ריבית. בפירוש אומר לו, ריבית. זה ודאי אסור מן התורה. אבל כאשר המוכר, הוא לא מגלה מה הסיבה שהוא מעלה את המחיר. הוא אומר לך ככה, תראה, אם אתה רוצה לשלם מיד, 10 שקלים. עוד חודש, 11 שקלים. או שידוע מה המחיר שלו בשווקים, מחיר שלו 10, הוא אומר, אני רוצה, שמע מה רוצה, הוא קונה בהקפה, הוא אומר, אני רוצה את זה ב-11. בשני המקרים האלה, מסתבר באמת שהוא מבקש ריבית. יותר מסתבר מאשר להגיד שזה המחיר האמיתי, כי למה הוא יהיה שונה מכל המוכרים? כל המוכרים מוכרים ב-10, למה אתם קורא אתה ב-11, מה קרה? כנראה, גם אתה מוכר ב-10 במזומן. רק מה, שמעת שאני רוצה בהקפה, אתה אומר לי ב-11, או אם אני אומר שתי מחירים. יותר מסתבר שהמחיר של מזומן זה לא מחיר של הנחה. למה שיעשה הנחות? אדם לפעמים עושה מבצע, אבל לא תמיד עושה הנחות. למה שאדם תמיד יעשה הנחה? מסתבר שלא. המחיר המזומן זה המחיר האמיתי. כשהוא אומר לך, ואם תשלם לי בעוד חודש, תן לי יותר, זה מחיר לא אמיתי. פה הוא מבקש ריבית. זה מסתבר ככה. אבל זה לא בטוח. מסתבר, זה לא ודאי. זה יותר בשכן נכנס. אבל עדיין יכול להיות באמת שהמוכר הזה מוכר ב-11, כי הוא קנה את זה אולי יותר יקר את הסחורה הזו, זה המחיר שלו. אדם גם כן מוכר, גם כן לפי מה שהוא קנה. אולי שהוא קנה את הסחורה הזאת, אז שקרו אותו, מכרו לו את זה יקר, גם הוא חייב למכור את זה יקר, מה לעשות? לא מוכרח להיות שכמו שמוכרים החברים שלו, גם הוא ימכור. בדרך כלל זה כן, אבל יכול להיות יצא דופן. או כשהוא אומר לך שתי מחירים, אם עכשיו כך, אם יותר כך, עדיין לא מוכרח 100%, כמו שאמרתי קודם, שהמחיר של עכשיו זה מחיר האמיתי. והמחיר של אחר כך, אולי באמת, אצל האדם הזה, זה לא ככה. המחיר הוא האמיתי, המחיר של לאחר זמן. ועכשיו הוא עושה לך הנחה. אז כיוון שיש צד לכאן וצד לכאן. אז כבר נפל איסור תורה. כי התורה שאסרה, נותן לו בנשך גמור. אבל, כיוון שיותר מסתבר הצד שהוא מבקש ריבית, אסרו את זה חכמים. שלא יבוא עמי הרצות להקל, גם מפרש לו בפירוש, שהוא רוצה ריבית, שלא יבוא להקל גם כן בהלוואה בריבית. כי כל מי ששומע, ששתי מחיר, מוכר שמציע שתי מחירים, או מוכר שמוכר את התחפת שלו, מעל המחיר הידוע בשוק, הוא כבר חושד, כנראה, שזה עבור הזמן שאני ביקשתי ממנו בתשלומים או בהקפה. כי זה השכל מקבל את זה. השכל אומר, אדם שקונה מיד, משלם מיד. למה תשלם לי עוד חודש? אתה משלם עוד חודש? אני אוסיף לך עוד על המחיר. אז כיוון שמסתבר יותר, שהוא מבקש תוספת עבור ההמתנה, אסרו את זה חכמים. לא אסור מן התורה, אבל אסור מן רבנן. מה נפקא מינה? אם היה אסור מן התורה, אז למשל, אם לקח, חייב להחזיר. את ההפרש. אם נגיד המוכר מחר, אמר לו בפירוש, שאני רוצה יותר, כי אני מפסיד, זה ריבית. ולקח, שילם לו. אז הרבה לעזור בתשובה, המוכר הזה, חייב להחזיר את התוספת, את ההפרש שלקח, לכל מישהו קנה ממנו. למה? כי שזה ריבית דאורייתא. התורה אמרה, אם אחד לוקח ריבית, צריך להחזיר אותה. אבל, הקונה שילם כסף. ההפרש יחזיר אותו המוכר לקונה. שוב פעם. ראובן קנה משמעון חפץ בהקפה ושילם עליו יותר. בגלל ההקפה. בפירוש אמרנו המוכר, אתה משלם לי יותר בגלל שזה בהקפה. פעם המוכר לחזור בתשובה, שניהם עברו איסור. ודאי, שניהם עברו איסור. כשבא המוכר לחזור בתשובה, חייב להחזיר לשמעון את השקל ההפרש. אם הוא לא יודע למי להחזיר, אם הוא מכר להמון אנשים, זה בעיה קשה. יעשה בהם צורכי רבים. הוא אדם גזל מרבים, ולא יודע, למשל, במשקל הוא לא היה אדם ישר. כן? יש לנו מוכרים בשווקים, כמה בתל אביב, בקרמל, יש כאלה גנבים. המשקל שלהם מראש לא בסדר. יש כאלה, שם את היד שלהם על המשקולת, כדי שיוסיף. ופירוש אומר לך, זה גם אנחנו עושים, אם לא אפשר לחיות. אגב, חזר בתשובה ברוך השם, מה יעשה עכשיו? כמה גזם מבני אדם? כמה עשה? מי יעזר? איפה ימצא את כל המשכנו מנו משך שנים? איפה ימצא אותם כשיחזר להם את ההפרש? אז כתוב, פחות שיעשה בהם צורכי רבים. ייתן את זה למקומות שאולי גם הם ייהנו מזה. דברים ציבוריים. למשל, אולי יעשה בזה, יתרום את זה לעשות גינה ציבורית למשל. שככה כולם, אולי גם הוא ייהנה מזה. אולי מקום חשוך שם יעשה שם אולי אורות. אולי במקום מרכזי שם כולם, בכותל המערבי, כולם מתפללים שם, ויתרום שם סידורים, אולי יבוא גם אותו אחד שם ויתפלל, וגם כן ייהנה מהסידור הזה. צורכי רבים, מקומות שיש, כמו שאומרים, סיכוי, שאותם בני אדם שהם הפסידו, גם כן ייהנו מזה בחזרה. אבל זה, כמו שאומרים, לא איש אבון מלא. הנותן, הוא יעזור בתשובה וזהו.
מה הסיכוי?
בדוי. זה הכל. אם טעה בשורג, מה, הוא שילם. אז מחזירים לו, יופי. מה, 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 מה יש לו לעשות? אז לעזור בתשובה. כתחילה צריך דבר שיש סיכוי שכל אלה שקנו ממך ישתמשו בזה. מקומות כאלה ציבוריים שכולם, שמסתבר שיהנו מזה. בתכנסת, אולי זה, הוא לא גר פה. נבין, הם גרים אולי מקום, כנסת ציבורי נגיד, בשוק או משהו ככה, שכולם שם מתפללים, עוברים ושווים, זה כן. כן, אבל אני מודה, יכול לחפר. מאחד יגזול וילמד תורה 100 שנה, יש לו יסור גזל, מה יעזור? אבל השווה הוא לא ישיב את הגזלה. התורה אמרה, וישיב את הגזלה אשר גזל, אז הוא חסר לו השמת הגזלה. שוגג, אז הוא שוגג, נעזור בתשובה על השוגג. הוא כבר שילם? דרך כלל הוא משלם אחר כך. הוא משלם בהקפה. השקל מהמוכר לא זה הבעיה. הבעיה היא האיסור שעשה. כי השקל, האיסור שעשה יעזור בתשובה. יעזור בתשובה. עוד פעם? יכול להיות. אם הוא אדם כזה שמוכר מקום ציבורי וחוזר משהו, כן. כן, 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 כן. יוריד את המחיר קצת. או להוסיף במשקל, כן. באופן שיתקן מה שעשה בעבר. יוסיף להם על המשקל קצת. אני חוזר חזרה לדיני ריבית.
זה שהוא הסכים לקחת את הספרה, זה יפה לצור,
לקחת
את הספרה, לא עליו לבוא, להחזיר לו את הספרה.
הוא לא קנה?
הוא לקח, לקחת את הספרה, אתה עוד לא יחזיר.
איך, בואו. רגע, מה פתאום, למה שיחזיר? אז הוא לא קנה, הוא לא קנה את זה עדיין? לקח, לקח, קנה, לא קנה. אז לא קנה עדיין? אתה לא עונה לי לתשובה. קנה או לא קנה? אתה לא אומר נכון? לוקח בכפה וקנה. מה זה קשור לא קנה? תשלום לחוד, והקניין לחוד. אני יודע מה שאתה... חכה דקה, חכה, תן... למה שיחזיר לו? אז מה? נו, לא מקבל. לא מקבל. רגע, לא מקבל בחזר. אז זהו שאני מדבר. מדובר כאן באדם שהוא לא קנה. מבין? הוא לא קנה עדיין. הוא אומר, נראה מה המצב. מבין? אז אם הוא לא קנה עדיין, אז איפה הריבית? כל הריבית היא הקניין חל. אתה מוסיף לי יותר על המחיר, אבל פה לא מוכרתי לך בכלל. בשעה שאני מוכר, אני שליח שלך. אני מוכר לך בכזה מחיר. מותר בהחלט. עוד פעם, ראובן שנתן לשמעון סחורה. אמר לי, איך תעסוק, תבקור אותה. באיזה מחיר? התקבל לו מחיר גבוה. וכשתמכור, תן לי סכום כך וכך. לא תמכור, תחזיר לי בחזרה. אין שום איסור ריבית בזה. למה? זה כמו שאומרים, אני מוכר בשבילו, אני שליח שלו. אז הוא נותן לי רווח קצת, אני מוכר יותר יקר, אני נותן לו.
עסקים, לא?
עסקים, כן. אני פה מדבר אדם שקנה. הוא הולך על פעם מתחרית, אלא אם כן, המוכרים יקחו לו כזה חזרה, אבל הוא לא חייב לקבל את זה בחזרה. אם הוא חייב לקבל את זה בחזרה, המוכר, אז לא קניתי. אם המוכר חייב לקבל, לא חשוב שלי המשך לחודש, אם המוכר, התנאי בינינו, אתה חייב לקבל ממני בחזרה אם אני לא אמכור, אז לא קניתי למעשה. ואני רק שליח שלך למכור. מחרתי, נרוויח שנינו, לא מחרתי, מעזרי לך בחזרה, אני לא מפסיד שום דבר. מחיר הגבוה, כן, למה לא? זה עסק. מה זה חזקים? הוא לא קנה בכלל. זה לא, יש לו חוב בכלל, הוא לא קנה. זה היה מחיר, הוא מוכר פעם ראשונה לשני. די, די, לא הבנת שום דבר. כל האיסור הוא כאשר אדם חייב את הכסף, חייב לשלם, כי הוא קנה. אז הוא אומר לו המוכר, כיוון שאתה לא משלם לי מיד עכשיו, אלא עוד חודש, תוסיף לי. אבל כאשר הוא לא קנה, הוא יכול להחזיר את זה בכל יום, בכל שעה. ככה, אני לא מציע למכור את זה בחזר. לא קניתי. אז מה אני שליח שלך סך הכל? אני לוקח סחורה, שם את זה בחנות, והיה, יקנו אותה, שעה שאני מוכר אותה, מחרתי לך, כאילו מחרתי את זה לך. אתה נותן לי כמה אחוזים רבע, אתה גם כן מרוויח רבע. לא מחרתי, קח אותה בחזרה. כן, נכון, גם הוא מרוויח, וגם הוא נותן רבע יותר, אתה מוכר.
לא,
מוכר. אתה מוכר? הוא לא קנה. הוא לא קנה, הוא לא קנה. הוא לא קנה, זהו, זה דמי תיווך, בדיוק כך. הוא לא קנה. הוא, אם אדם מותר לו להחזיר את הסחורה בכל שעה, סימן שהוא לא קנה. מי שקנה לא יכול להחזיר, אין דבר כזה. אין כזה. ואדם מוכר, הוא אומר לחברו, בתנאי שאם אני רוצה אני אחזיר לך, איזה קניין זה? עדיין לא הסתלקתי מהסיפור. מוכר זה נקרא, מכרתי. עכשיו אתה רוצה עם כל לי בחזרה, אני בוא נדבר, נשתבר, מחיר. אבל אם בכל מצב הוא חייב להחזיר את זה בחזרה, ככה מתנה איתו בראש. לא תמכור, תחזיר. אני מביא לפעמים ספרים לכל מיני אנשים שרוצים לעזור לי. תיקח, לא תמכור, תחזיר. מבין? לא, אין שום בעיה, אתה שליח שלי. לא מכרתי לך שום דבר, אתה עוזר לי. גם פה. אלא מה, שם זה ברווחים, פה זה בלי רווחים, זה כל ההבדל. גם אני עובד בשבילך, גם אני מקבל רווח מסוים. זה משהו. פה דיברנו עכשיו, אדם שקונה, סחורה שלו, גמרנו. יקרה מה שיקרה, קנה אותה, גמרנו. אז באופן כזה, אם המחיר שלה ידוע, והוא את המחיר מעלה לו, או שאמרנו בפירוש, אם מעכשיו כך, אם עוד חודש כך, אסור מדרבנן. כי מסתבר שהמחיר הגבוה הוא עבור ההמתנה, עבור הזמן שהוא ממתין. שחיקה, תקרא לזה שחיקה, חייך. אז זאת שחיקה. אדם יש לו 1,000 שקל בכיס. היום יש לך פקם. אתה יכול לשים את זה, מכל גרוש להרוויח גרוש. או כמה שתרצה. אתה יכול כל יום לא להפסיד. אם אתה בכסף בארון, הוא מפסיד. למה? יכול לשים אותו בבנק ולקבל עליו כמה גרושים. פעם ראיתי אלם אחד, היה סכום גדול, הלך לבנק, אמרתי, מחר צריך לשלם את זה. אמר, אז מה? בשביל יום אחד, גם כן יתנו לי. יתנו לי גם בשביל יום אחד. למה שאני אפסיד. כן, לא כולם טיפשים כל כך רצים אחרי יום אחד, אבל יש כאלה שככה עושים. אמר, מה מעולם חבלי מגופם. אז עכשיו אני שואל, לא, קבל תוספת. כן. עכשיו יבוא ראובן, נגיד לשמעון, תראה, אני, יש לי 1,000 שקל. אני לא שם כסף בבית, רק בפקם, רק בקר, רק בבנק. אתה רוצה שאני אלווה לך? תשלם לי כמה הם שלם לי הבנק. זה מותר? לפי דבריך כן. לפי דבריך יצא שמותר. כי זה רק, אני לא מבקש ריבית. אני מבקש מה שהבנק היה נותן לי בדיוק, מה שהייתי יכול להרוויח בכסף הזה. אסור בהחלט. אסור בהחלט. התורה, לא, אסור לי להגיד, לא, תן לי מה שהבנק לוקח ממני. היה נותן לי. מה שהבנק היה נותן לי, אם הייתי שם את זה בבנק. למה? התורה מצווה להלוות בחסד בלי שום תמורה, בלי שום דבר. לא עושים חשבון כזה, הייתי יכול להרוויח. זה גוף המצווה. המצווה היא שהוא ירוויח. לכן אם אדם אומר לחברו, תן לי מדע, תן לי פקם, תן לי כל מיני דברים שכבר התרגלו אצלנו, זה אסור. תן לי לפי המחיר של המדע, תצמיד את זה לדולר היציג, כל כך יצא בזה. זה ריבית, גמורה מן התורה. אמנם לא מן התורה, אם זה נגיד דולר היציג, אז אולי לא יעלה. אבל נגיד מדע ודברים כאלה בטוח עולים, 100% עולים. הבנק משלם בטוח, פקם כל יום כמה אחוזים. אז אם אתה מבקש דבר כזה, זה אסור. אז גם פה, אין לו אפשרות להגיד לו שחיקה, והמחיר יורד. זה דין של ריבית. עזוב אותי. מסיפור שלך נגמר, חלס, מת. לא יש לך שאלה, תגיד אחרי השיעור. זה לא בעניין, לא נושא. בכלל לא נושא שלנו בחדל עכשיו. אני מדבר גם על סוף העונה וגם זה, אבל לא בהתחלה ככה, מה למדנו בינתיים? מה הגענו שנתחיל לדבר על סוף העונה ועל קיץ וחורף? נגיע גם סוף העונה, חכה. עולים במדרגה למעלה, קופצים. שאלת, עניתי לך, אבל לא יותר. שם מתחילים על ההתחלה עוד, כן. בדיוק כך. עכשיו בוא נראה כמה מקרים שכן מותר למכור בשתי מחירים. כמה מקרים. חפץ שיש לו שתי מחירים. אם תלך שם על לשוק, למקומות כאלה, זה יותר זול. תלך בעיר, חנות בתוך העיר, לא יודע לסגור את הזיגוף, אני יודע שיש מקום שהוא יותר זול, נגיד בתל אביב, אני יודע, למשל בתל אביב, יש אזור שלם, אזור של שם בדרום תל אביב, פלורנטין, שם באזור של לוינסקי, כן, שם יש להם במקום הזה אזור, כן, אזור של מסחר גדול סיטונאי, בדיוק כך. ואדם שם יכול לקנות דברים שבאיפה שהוא גר, במקום שלו, הוא משלם עליהם יותר יקר, פעמים הרבה, פעמים לא. כן. אז יש למשל, כמו שאומרים, אותו דבר, אז יש לו שתי מחירים. אם אני קונה אותו ליד החנות, בבעיר, ברחוב שאני גר בו, אז אם קורא לי אותו, כמה עולה העת הזה? עולה 5 שקל. אני אלך שם, כפר גלעדי בתל אביב, כמה עולה העת הזה? 3 שקל. דוגמה, זה יש לו שתי מקומות שמוכרים אותו. מקומות של סיטונאים, מקומות של שווקים, מקומות... שם מוכרים אותו יותר זול. בעיר, יגיעו לך את זה, יש גם כן דוגמה. אתה בבני אכילה ושתייה. יש קיוסק, יש לו מחיר אחר מאשר מקולת. ויש לו, אם מביא לך עד, 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 עד הים, או עד המקום, זה מחיר אחר גם כן. מכפילים את המחיר. למה? עשיתי לך שירות. אני הבאתי לך את זה, את הקרטיב הזה, עד, עד איפה שאתה נמצא. אתה מבין איך היית לוקח אותו בסדנית? אז תשלם על, תשלם על השירות. יש דברים שיש להם, אותו דבר בדיוק, אבל אתה לא לפקד, איפה אתה קונה אותו? כמו שאתה אומר, קונה אותו בחנות יוקרה, שרים בגלל השם של החנות, זה הכל, אותו דבר בדיוק, תקנה אותו, וכן על זה הדרך. דבר כזה שיש לו שני מחירים. מחיר זול ומחיר גבוה. האם בא אדם, לא לחנות בתוך העיר, הוא בא לשוק שם, הוא בא למקום ששם עושים את המחירים הזולים. הוא אומר, תן לי ככה וככה מזה. הוא אומר לו, כן, בבקשה. מתי אתה משלם לי? הוא אומר לו, בעוד כמה חודשים. אז הוא מחשב לו את זה לפי המחיר הגבוה. כן, לא המחיר שהוא מוכר תמיד, המחיר הגבוה. אז בוא, יש פה שאלה. לכאורה אפשר להגיד, תראה, אני, מה שאני מוכר פה בזול, אני עושה הנחה. מבין? מה שאני מוכר פה בשלוש שקלים, את אותו עת, במקום חמישה שקלים, כי אני סיטונאי, אני עושה הנחה. אבל המחיר האמיתי זה חמישה שקלים. ואת, אני מבקש ממך, אתה אומר לי, אתם שואלים לי בעוד חודשיים, לא עושה לך הנחה. נותן לך את המחיר הגבוה. קודם אמרנו, שכגבי סתם אדם, זה לא מסתבר להגיד, פתאום יש לו מחיר משונה מכולם. כולם מקומות פרוחים, אז מה אתה עושה שתי מחירים? אתה עושה, כנראה אתה מבקש ריבית. אבל כאן, זה לא ככה. במציאות יש פה באמת שתי מחירים. אין לו מחיר אחיד. תקנה אותו במקום שהוא בסמוך לעיר שלך, תשלם עליו יותר יקר. תקנה אותו שמה יותר זול. עכשיו, השאלה היא למה שמה יותר זול? בגלל שזה המחיר האמיתי רק בעיר? מעלים את המחיר? או להפך? המחיר האמיתי זה בשוק. סליחה, בחנות. ובשוק עושים הנחה. יש דוגמה לזה ברמב״ם. פירות, שאם אדם רוצה לחפש קונה, הולך עם עגלה בשוק, צועק, אבטחים, יש לי, תגמרו, נו, סוף היום. אז הוא מוכר אותם נגיד ב-10. 10, 10 שקל מוכר את הכל. ואם יבוא מישהו שיקנה אותי, יבקש ממנו, קורא לו ב-12. זאת אומרת, הרמב״ם, מותר למכור את זה. אפילו שאני מציע את הסחורה, ב-12, להקפה לשם, לכמה זמן. זאת אומרת, זה המחיר האמיתי. המחיר האמיתי הוא 12. כשאני מוכר, מחפש קונים, אני מוזיל. אני רוצה לגמור. אבל המחיר האמיתי הוא 12. אז גם פה, כאשר יש פה שתי מחירים, מחיר בשוק ומחיר בעיר. האם מותר לחנות בשוק למכור במחיר של העיר כאשר הוא קונה בהקפה או אסור? לפי ההלכה נראה שזה מותר. למה? כי פה אנחנו לא יכולים להיות בטוחים, כמו שאמרנו קודם, שמסתבר שזה עבור הריבית. לא. פה ייתכן בכלל כל המחיר הזול שהוא מוכר זה מחיר הנחה. כמובן שהוא נמצא בכזה מקום סיטונאי, שם הרבה אנשים עוברים וקונים, זוכרים, אז הוא מוזיל את המחיר. משתלם לו שיהיה לו שם טוב, שיבואו אנשים אליו. זה זה. והמחיר שמוכרים בחנות זה המחיר האמיתי. ואז כשבא אדם לא משלם לי מזומן, אני לא עושה לך טובה, אני עושה הנחות. למה הדבר דומה? למי שבפירוש כותב בחנות שלו, יש לי מבצע עד סיום, עד שסיים את כל הסטוק שיש לי. יש לי פה סחורה, אני עושה מבצע עליה. אני בא ואומר, תצא לי, אני אומר, לא, רק הסחורה הזאת. סחורה שנייה, אין מבצע. למשל, אדם בא לחנות, שמעתי שיש לכם מבצעים. אני אומר, לא, המבצע הוא דווקא על התנור הזה, זהו. תנור אחר לו. למה? אכפת לך, יש לו 1,000 סיבות למוכר, רוצה להיפטר מזה. אז שומע לך, אני בא ואומר לו, תראה, במבצע כתוב, עולה למשל, 100 שקל. אני אתן לך צ'ק דחוי. נותן לי 110. מה? זה כבר אין מבצע. מי שמשלם בן מזומן, עושים לו מבצע. מי שמשלם עוד בצ'ק דחוי, לא עושה לו מבצע. זה לא ריבית, זה מותר. למה זה מותר? כי פה בפירוש הוא אומר לך שזה מחיר הנחה. במקרה שלנו, לא בפירוש שאנחנו יודעים את זה, אבל אפשר לתלות ככה, זה לא תליה רחוקה כבר. קודם, כאשר סתם אדם, נגיד שהוא שלו מחיר גבוה והמחיר ההנחה, זה לא מסתבר. מסתבר מחיר המזומן, זה המחיר האמיתי. אבל כאשר, כמו שאמרנו עכשיו, הדבר יש לו שתי מחירים באמת, במקום מסוים נמכר מחיר גבוה, במקום מסוים מחיר נמוך, מסתבר שמותר למכור אותו, אפילו בחנות שמוכר במחיר הנמוך, למכור אותו במחיר הגבוה, בהקפה. למה? כי יכול להגיד לו, אנחנו יכולים להסביר את כוונתו, המחיר הנמוך שלי כי אני עושה מבצעים, אני פה עושה הנחות כי אני סיטונאי. אתה, כמו שאומרים, רוצה לשלם לי בצורה לא רגילה, בהקפות, אני לא עושה מבצע לך. תן לך את המחיר שבחנות. זה מסתבר שמותר, אבל בתנאי שלא יגיד לו שתי מחירים. אלא, אני יודע שפה המחיר הוא יותר זול, ופתאום הוא עושה לי מחיר כמו בזה. אומר, מה קרה לך? אם הוא מסביר לי ריבית, אין מה לעשות. אבל או אם הוא אומר לי מבצע, זה, לא כן אפשר לקבל. הוא לא אומר כלום, לא שואלים, לא מתרצים, יש לו פרצוף כזה, אין לו זמן לדבר עם אנשים, אנשים ככה קשוחים. אז מה, אני לא מתחיל איתו, כמה אגורות, איך אמר עפרון, אברהם לעפרון. מה, אני אפשר להתחשב איתך? אמר לו, בעפרון, הוא אומר, שקרן גדול. אמר לו, מה אתה מחכה, תקח. אמר לו, אני רוצה בכסף מלא, כן, אני אומר. אמר, טוב, אתה יודע, מה, 400 שקל, מה זה בני אומר לך, מה היא? דיבר מעט, ככה עלה ל-400 שקל, זה הרבה, עובר לסוחר. מה קרה לך 400 שקל? נתנו במשכן, חצי שקל. חצי שקל נתן כל אחד. רוצה 400 שקל, בשביל מה? שזה מקום שאני משווה אגורה שחוקה? אבל הוא לא אמר, אני רוצה 400 שקל. דחיל, בני אומר לך, אלא, תוותר. תגמור. אברהם, אומר, וישקול אברהם, זה סגולתה, זרקה, אמר לו, אני פה, תנגנו לי פה. אני משלם לך מחיר מלא, לא תגיד לי אחרי, אשתי לך טובה, ולא אשתי לך טובה. אדם הולך לקנות, אני תמיד אוהב. מה אתה רוצה, אני אשלם לך, תעזוב אותי, אני לא אתווכח בשבילך בשביל חצי אגורה, חצי גרוש. שעד נוסע עם נהג מונית, מתווכח איתו חצי שקל, מטעים, המונה עוד ממשיך לעבוד, הוא שלם עושה עוד שקלים. מה זה? תן לו להרוויח עוד שקל, מסכן, כמה הוא עובד דבר מרוויח כבר. ניתן לו מה, שקלים, תראה, המונה שלך התחיל ככה, מטעים, אנחנו מדברים, רק כסף עוד הולך רץ. אתה מבין? אז אדם צריך, אז גם פה, לא תמיד אדם צריך לשאול, שואל למה וכן, לפעמים גם מתבייש, משלם וכו'. אז כיוון שלא פירשת לו מדוע, כמו שאמרנו, המחיר בעיר הוא יותר יקר. אז זה מה שקניתי עכשיו בהקפה, כמו המחיר בעיר במזומן. אז אני יכול להגיד, אתה יודע למה הוא מחר לי מחיר גבוה? בגלל שהוא, לא בגלל שהוא עשה לי ריבית, בגלל שהוא מוכר בהנחה למי שמשלם לו במזומן. מי שגם עושה לו צ'קים, עושה לו צרות, הוא גם מחיר גבוה, וגמרנו. אז במקרה כזה, אפשר לסמוך להקל. אבל אם יש לו מחיר אחד בלבד, כל המקומות כולם, אז זה דוחק להגיד, דווקא האדם הזה עושה מחיר אחר. אז מסתבר לו משהו, מבקש ריבית. אבל יש באמת שני מחירים. או למשל, זה מצוי גם כן. אני אמנה לך. יש. סוחר נותנים לו יותר זול. ולאדם שבא לקנות לעצמו, מחיר יותר גבוה. יש מחיר לצרכן ומחיר לסוחר. אדם גדול, סיטונאי, יש לו מפית, אתה בא אדם סוחר, אומר, אני רוצה בשביל למכור. אז הוא מתחשב איתו, תראה, הוא לא ירוויח כלום. אז הוא אומר, בסדר, אני מוריד את המחיר, אתה רוצה בשביל למכור, גם לוקח כמויות, גם זה משתלם לי. אז כן, המחיר בשבילך, כל יחידה ב-10 שקל. בא אדם רגיל, הוא אומר, לא, ב-12 שקל. ולמה מכרת לו ב-10? זה סוכן, זה סוחר. זה קנה מני הרבה, וגם כן, גם הוא חייב להרוויח. השאלה היא ככה, שאלה של הבנה. האם לסוחר מורידים את המחיר, או לצרכן מעלים את המחיר? מהו המחיר האמיתי? האם המחיר האמיתי זה המחיר לצרכן וסוחר עושים הנחה? או להפך, או להפך. המחיר האמיתי זה מחיר לסוחר. וצרכן עושים, מייקרים את המחיר כדי להשוות. זו השאלה. זו השאלה. השאלה היא, וזה אי אפשר לזה לבדות. הדבר הזה אי אפשר לקבוע אותו. כי המחיר האמיתי זה לא מושג שאפשר לדעת מה זה. מי שקבעו. אתה מבין? אז לכן, כיוון שפה הצדדים שקולים מאוד, אין לנו פה סברה להגיד, אתה יודע, אלא צדדים מאוד שקולים. אז אפשר לומר בהחלט, לסוחר עושים הנחה? כן. מתחשבים איתו, הוא גם רוצה להרוויח. אז תן לו 5 שקל להרוויח, תן לו משהו להרוויח. אז אני, שאני מוריד לו, אני מוריד במחיר. אני עושה לו הנחה. ואז, אם בא אדם, סוחר, והוא אומר, תראה, אני קונה, רוצה לשלם לך בתנאים, לא תנאים מגילים שלך. אתה מבקש 60 יום, אני רוצה 120 יום. תראה, אתה רוצה 120 יום, שאני כמו מחיר לצרכן. האם זה נחשב שהוא לוקח ריבית? לא. למה? משהו משלם לו בזול, זה עושה לו הנחה. אבל אתה לא משלם כמו שצריך, אתה משלם לא כמו הסוחרים, אתה רוצה אשראי יותר מאשר הסוחרים, לך אני לא אעשה הנחה. זו הנפקה מיני בדבר. בדברים שאמרתי עכשיו, שיש לו שתי מחירים אמיתיים, השאלה היא, מה המחיר האמיתי? יש צד לומר, יש שתי מחירים. שתיים אמיתיים. יש צד לומר, לא, מחיר אחד אמיתי. והשני, או זה התייקרות, או זה הנחה. אז כיוון שפה הצדדים שקולים, זה לא שמסתבר יותר שהוא מבקש ריבית, וזה לא גזרו חכמים. לכן, כמו שאמרתי עכשיו, אני בא סוחר, רוצה לקנות סחורה. אבל אומר למוכר, תראה, לך משלמים 60 יום. אני לא יכול 60 יום, אני רוצה 90 יום. אני רוצה יותר. אז המוכר עושה לי מחיר יותר גבוה. אפשר להקל. למה? משכנות לב ולומר, משהו מוכר תמיד למחיר לסוחרי ביותר זול, זה לא שהוא, כמו שאומרים, המחיר האמיתי הוא ככה. זה מחיר של הנחה כבר. מתחשבים מה סוחר. אבל עד מה שקבעתי לעצמי, דוגמה, שלם 60 יום, לא יותר מזה. הוא רוצה תנאים מועדפים, הוא רוצה תנאים מעל כל סוחר אחר. נתן לכם מחיר יותר גבוה. וזה לא נחשב ריבית. למה? כי המחיר האמיתי הוא המחיר של הצרכן בכלל. לכן עושים הנחה. אז מי אני עושה הנחה? מי שקונה לפי התנאים שלי. מי שעושה תנאים חדשים, תנאים מועדפים הוא רוצה, נעשה לו מחיר חדש. לכן נראה שאדם שבא, סוחר כזה, שבא קנות סחורה, ומבקש תנאים מעל התנאים הרגילים, מותר לו להעלות את המחיר. כן? כי אנחנו נתלה שמה שהוא מוכר את המחיר ההוא, זה לא המחיר האמיתי. המחיר מלבד שלא יעבור את המחיר שיצר כאן, כמובן. כל שלא עובר את המחיר הזה, עדיין הוא עשה לו הנחה. במקום עשה לו הנחה של 10%, עשה לו הנחה של 5%. למה? שאין לו עוד חודש יותר. אבל אחרי הכל, זה לא ריבית. איך הוא הוריד את זה? כמו שפעם אחד, איזה חכם אחד, פרסם בעיתונים, אני גם אגיד לכם מי זה, מה אני אעשה שאני מפחד, זה אלפרין, הרב אלפרין. הרב אלפרין, הוא עושה עכשיו אנציקלופדיה. אנציקלופדיה על פי התורה, על פי היהדות. אשרה ואשרה חלקו. עכשיו, הוא מוכר את זה במחירים, זה כמה כרכים. הוא עושה כמה אפשרויות. שרוצה 10 תשלומים, כך וכך. שרוצה 8 תשלומים, כך וכך. 5, כך וכך. תסתכל במחירים, כל שאתה עושה תשלומים יותר, אתה משלם לו יותר. אז מה אחר מה זה עשה? התחיל במחיר, לא, בראשון. נגיד, תשלום מזומן. אמר, מי שמשלם מזומן, אני עושה לו הנחה של 20%. שמשלם בשביל תשלומים, עושה לו הנחה של 10%. תמיד הנחה, הכל הנחה. מבין? זה הרמה גדולה, מה זה הנחה? מי מוכר בהנחות? למה שתמכור בהנחות? מה המחיר האמיתי בכלל? אף אחד לא קוראים שהמחיר האמיתי, אף אחד לא משלם. ככה יצא. מאה מזומן זה הנחה כבר. ועד למעלה זה מגיע למחיר האמיתי. למה אדם נמכור כל כך הרבה זמן? לכן כשראינו את זה בזמנו, אמרתי לא לסמוך על זה. אבל אחר כך שמעתי שהוא כותב על הספרים שזה קודש, הוא לא משתמש בכסף לצרכיו הפרטיים, זה קודש להוצאת עוד ספרים וזה. אם ככה, אז אמרנו פעם, שאם אדם כסף של מצווה, הנה לכן, זה בסדר. לא, זה ריבית דרבנן, ומותרת עם כסף של מצווה. אז אם באמת בסיכום או בכסף הזה הוא יקנה הוצא עוד ספרים, שפיר בן. זה בסדר. למה? זה דרבנן, הוא מותר במקום מצווה. אמרתי, אין אפשר לקנות. אפשר כל התנאים שלו, לא מתנה מהטעם שהוא חשב. הוא אמר, הטעם שהוא עושה הנחה. זה לא מסתבר. כי לפי זה נפל כל הדין הזה של שתי מחירים. למה? כל אחד הליד, אני עושה הנחה. אני לא מבין, המחיר הנמוך זה הנחה. המחיר הגבוה זה המחיר האמיתי. זה קורה לפעמים. אדם יש לו איזה משהו, הוא רוצה להיפטר ממנו, עושה הנחה. אבל אדם שימכור כל החיים שלו בהנחה, מדוע? איזה סוחר מוכר כל מה שיש לו בחנות בהנחות, תמיד. אז זה שקרן. הנחה זה המחיר האמיתי, הוא רוצה לברוח מהאיסור, אז הוא קובע, זה הנחה. זה לא קובע דבר כזה, צריך שיהיה אמיתי. אז אם זה, כמו שאמרנו עכשיו, זה לסוכן ככה, לצרכן ככה, אז מסתבר שזה עושה הנחה לזה. אבל לא שאני אגיד בפה שלו, או יכתוב לו המודעה, תראו, אני כל המחירים שיש לי בחנות, זה מחיר הנחה. מה קרה לך? הוא יבלח בלוטו, בפייס, עושה הנחה לכולם. מה הסיבה שאתה עושה הנחה? לא סוף העונה, סתם. אדם עושה כלל, אין סוף העונה, זה בסדר. אז זה מסתבר, אבל יש אחד שעושה, כותב על החנות שלו, אני כל המחירים שלי מחירי הנחה. כל מה שאני כותב מחירים, זה כבר אחרי הנחה. ואז הוא רוצה להרוויח, אם תשלומים במחיר גבוה, זה לא ריבית, כי זה המחיר האמיתי. מבין? מתי הוא משלם את המחיר האמיתי? אז הפך את היוצרות. מי שמשלם בעוד כמה חודשים, מחיר אמיתי. למה? תשלום של מקרח, צריך שתלם מיד. אז לכן, לא לסמוך על זה. בבני ברק יש כמה חכמים, לעשות החומות הללו, לא לסמוך על זה. זה לא לסמוך. אבל, כמו שאמרתי קודם, אם באמת מוצר כזה, שהוא נמכר בשתי מחירים באמת, כגון בחנות או בשוק, כגון לסוחר או לצרכן, אז מותר למכור אותו במחיר הגבוה, גם לסוחר או גם בחנות שבשוק, בתנאי שלא יגיד לו בפירוש, אם מעכשיו כך, אם אחר כך וכו'. אף שאני יודע שזה מחיר גבוה, מה בכך? אני יכול לתלות שאת ההנחה הוא לא עשה לי. תודה רבה. גם לא... לכן שניהם נקראים סוחרים. נכון? אז לכן, אם נגיד יבוא פעם סוחר אחד לקנות ממנו, והסוחר הזה ירצה תנאים מיוחדים בתשלום, מותר יהיה למוכר לעלות את המחיר קצת. זה לא חשוב, זה לא חשוב. כל שזה מתעסק במחירות, זה סיטונאי בכיר, יבואן, וזה סיטונאי קטן, וזה עד שמגיע לזה, יש כמה ידיים עוברים פעמים. כמה ידיים. אדם שאומר, אני עושה מבצע. כל הסוג הזה של הסחורה, 30% הנחה, כותב בפירוש. זה מסתבר שהוא צודק. למה? מפני שזה קורה אחת פעמי, אדם רוצה לפטר מזה סחורה. אבל אדם שיכתוב 30% הנחה, כל השנים, כל השנה ככה כתוב אצלו, יש רק רעד מה. זה הרמה, אין דבר כזה. אם הוא כל השנה ככה. עוד פעם, אני חוזר שוב פעם. אם האדם יכול, הישן הוא גבוה. כן, כן, הוא לא יכול. אני אסביר לך. תשמע את הקדמה עכשיו ותבין. קודם דיברנו כשאני מציע שתי מחירים. עכשיו אני לא מציע. אני כותב את הכל. בווטרינה, אני כותב את כל המחירים. כותב בגדול, במנורות, כל מי שיצא יקרא. פה זה דבר פלוני. תשלום במזומן, כך וכך. תשלום בתשלומים, אז איתי מספר התשלומים, אם זה 3-4, הוא מגדל לך את המחיר. אז אני אסור לי לקנות ממנו במחיר הגבוה, התשלומים. כי כאשר הוא כותב שתי מחירים, מחיר נמוך ומחיר גבוה, אני מבין, מסתבר, מדוע הוא מבקש עבור תשלומים עוד יותר גבוה, אותה סחורה הזה, כנראה עבור הזמן שעובר. אז אסור לי לקנות את המחיר הגבוה. מה אני אקנה? רק את המחיר הנמוך. המזומן. עכשיו שמע, החכם כזה, המוכר כזה, אמרה, איך אני אמכור? אז אף אחד לא יקנה. אם כולם ידעו את ההלכות, אף אחד לא יקנה. אז אמר, נעשה פטנט. נכתוב, המחיר במזומן, לא, נכון, מחיר בתשלומים, ככך וכך. ובמזומן אני עושה 30% הנחה. ככה לכתוב. כלומר, הוא, למה אני חושב שאנשים טיפשים? הוא הפך את המחיר אותו דבר. הפך את ההסבר. אמר, אני עושה בתשלומים 100 שקלים. מי שמשלם במזומן, יש לו 20% הנחה. 20% הנחה. אז האם מותר לי לקנות עכשיו את התשלומים? אני לא משלם ריבית. זה המחיר האמיתי. לא, הוא לא עושה לי הנחה. אז פה אמרתי, אם הדברים נראים אמיתיים, כגון, כמו שאמרת, זה סוף העונה למשל, זה מבצע חד פעמי, לא כל מה שאני מוכר בחנות שלי, זה סוג מסוים של סחורה, אז נראים עיקרים דברי אמת, שהוא רוצה להיפטר מסחורה, עושה הנחה, מי שמשלם מזומן, מי שמשלם, אז זה מותר. אבל אדם שיכתוב ככה כל השנה ככה על החנות שלו, אז מה, מתי אתה מוכר במחיר האמיתי? אף פעם? הוא תמיד עושה הנחות. זה לא נכון, מי עושה תמיד הנחות? זה שקר. אז מסתבר שאותו אדם, המחיר האמיתי שלו זה המחיר ההנחה, הוא קורא לזה הנחה רק, דיבורים בעלמה. כן, חבר.
יש פיאט 618.
זה משהו באיכות רבית.
מי שיש לו אוטו גדול פה, זה סתם את הכניסה של השכנים. מי שיש פיאט 618.
אז כנראה זה לא מכאן. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אז פה צריכים להיות כמו שהם אמיתיים להיות. לכן אמרתי, אם ניכרים דברי אמת, כן. אפשר, תכף אני אחזור להגיד לך איך. כשאני אחזור להגיד איך אפשר בתשלום. פעם ראשון, כשהמוכר לא אומר שתי מחירים, המוכר זהיר, המוכר שואל אותך מראש, כמה אתה יכול לשלם? מה האפשרות שלך לשלם? אני יכול לשלם 4 תשלומים. המחיר כך וכך. והוא לא אומר לך, אם בפחות, תן לך את זה יותר זון. אז כמו שאמרתי קודם. אחרי הכל, במחירת חפצים, כל שלום דקות פירוש, הוא אמר שהוא רוצה ריבית, אפשר לתות את זה, שזה המחיר שלו. באופן הזה הוא בכלל לא ביקש ריבית. מה המחיר אחד בדבד? אז אני יכול אפשר להגיד, אולי אותו מחיר היה גם אומר על מחיר מזומן. הוא אדם צדיק, לא יעבור עבירה. לכן זה מותר לכתחילה. אני יודע, אני לא יכולתי לקנות דבר במזומן, אני אבוא למוכר, תגיד, אני יכול דבר הזה, כמה תעשה לי את זה ב4 תשלומים? אחרי זה תפקח איתו על המחיר לפי 4 תשלומים. ולא יזכיר לי מחיר מזומן בכלל. זה אפשרות אחת. אבל זה בתנאי שהוא לא כתב את המחיר על החנות. אם כתב את המחיר כבר, ושתי מחירים, אין מה לעשות. אבל אין לו מחירים על החנות. אם יש לו שתי מחירים על החנות, אין מה לעשות. אלה, אחד זה בסדר. לא כדאי להגיד לו, לא כדאי להגיד לו את זה. כי אם תגיד לו את זה ככה, ויגיד לך יותר זול, אז יהיה אסוך לשלם את שלושה תשלומים. עד רבה, אם אדם כותב על מחירים תשלומים, כנס ושלם. חולצה. אתה פתאום משלם בתשלומים, לכן הוא מוסיף לך. במזומן, אין שום שאלה במזומן. שאם לו אפילו 1,000 שקל במזומן. כל השאלה כולה, אם יש המתנה, יש הקפה. לא, אם הוא חייב ככה למכור? הוא לא חייב למכור, רק הן שלך, הן, לב שלך, לב. הוא לא אדם ישר. מבין? זה משהו, זה יושר. צד ההלכה, אני אכתוב אפילו בחינם, אני יכול לחזור בי. אבל זה לא יפה. זה לא תופס, אבל זה לא יפה פשוט. אדם אמר מילה, יעמוד אחרי המילים שהוא אמר. הן שלך יהיה הן, לב שלך יהיה לב, לא אדם ישנה דעתו כל פעם ופעם. זה כולם אומרים, אה? זה ככה, זה נגמר. זה... כן, יש רמאים, יש רמאים. הם מפרסמים בעיתונים, בזה, כל מיני מבצעים. אתה בא, איפה? לא, כוונתי לזה, זה בכלל לא הייתי בא בכלל. זה חלק מהרמאות של המשחק. אחרי אדם שחרר את סוחרת, תחוץ ישר. כן, בכבוד. כן, גם זה שקר גדול, אתה יודע? שקר גדול. תפסו איזה מילה, חנות המפעל. כלומר, פה שידע לך זה יותר זול. זה לא נכון. אנשים בדקו מחירים וראו שבחנות שיש שלישי יותר זול מאשר חנות המפעל. אלא מה? זה כאילו המפעל. כולם מבינים, בית חרושת זה יותר זול. כאילו בנו לבית חרושת. אבל זה הפעם רמאות. נו. מה השאלה עכשיו? מה השאלה? כן. אם יש, טוב. כלומר, המחיר הקבוע מה? יקר. הוא עושה לך בהנחה. נוחים. עכשיו, המחיר הקבוע בחוץ, אותו מחיר? בחוץ יותר זול. אז זהו, אותו קצת אתה יכול לשלם, לא יותר. כבר שזה יגיע למחיר שבשוק. בדיוק כך. בבקשה. חבו. זה נכון. תראה, כשאני אומר שתי מחירים, מה אני מתכוון? למה שתי מחירים? למה אני אומר לך, אם תשלם עוד חודשיים יותר יקר? מדוע? סתם? לא מזכיר ריבית, אבל המוכר אומר לי, תשמע, אם אתה משלם עכשיו במזומן, זה 90 שקל. משלם את זה בתשלומים, 110 שקל. הוא לא מזכיר ריבית ולא כלום. אני שואל את עצמי, בליבי, לא מדבר איתו. מדוע המוכר הזה עושה ככה? אותו חפץ, למה אני קורא אותו 112? אז אני מגיע, התשובה הכי פשוטה היא, אני לא שלמתי לו כסף. עבור הזמן שעובר, הוא מבקש תוספת. רגע, דקה. לכן, מה שכבודו אמר זה נכון, לכן זה לא אסור מן התורה. כל שלא מפור שאני רוצה ריבית, לכן זה לא אסור מן התורה. אבל חכמים גזרו בדבר גם כשלא מזכיר את המילה ריבית, מפני שסתם אדם מבין שזה ריבית. ויבוא להקל גם כשאומר את המילה ריבית. היום, פשוט מאוד, האיסור ריבית, ששכחנו אותו כבר. אתה מבין? אפילו הלוואות עושים בריבית, גמורה וקצוצות. הבנק עושים יותר עסקה, הוא כבר נשכח יותר עסקה, הכל ריבית. זה הבעיה. הבעיה היא שאנחנו, כמו שאומרים, כל כך כבר שטופים בריבית, שלא מבינים מה... בפירוש, אני לא חושד בו. אתה צודק, אתה אדם שלא שומר מצוות, כבר שככה היום ככה, זה, 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 אי אפשר בלי ריבית, קצת תהיה בעיה בהם. אבל אדם שהוא שומר מצוות, למה שאני אחשוד את ראובן המוכר, שהוא אומר מחיר של ריבית, אולי אפילו במזומן היה מוכר אותו מחיר, אולי עשה לי טובה. אז כיוון שזה לא ריבית דאורייתא, כמו שאמר כבודו, כי הוא לא מזכיר ריבית, רק עשו מדרבנן, פה לא גזרו חכמים. זה הכל. כן, לא תרס כך עכשיו, עכשיו מתאם דיברתי עכשיו בלי שום תרס. אוכל, כן, בכבוד. כן, כן. כן? כן? אפילו, היופי, זה שאלה עכשיו. המוכר אומר לקונה, אתה משלם לי זה בארבע תשלומים. אתה יודע, יש שמועה, מחיר צריך לעלות. ומה ששאין את הכסף, הסחורה שאני אקנה בכסף שלך, אני אפסיד. אז תן לי את המחיר, שכביכול תהיה הסחורה, המחיר שלה יעלה. תן לי תוספת. אז לא חושב שזה מותר. הגמרא מספרת סיפור כזה בדיוק. הגמרא מספרת שרב פפא, אחד מגדולי האמוראים, היה עובד במפעל של שחר, בירה, היה עושה בירה. היה עשיר גדול גם. עכשיו, השחר הזה, יש לו תקופות בשנה שקונים אותו. לא כמו היום, אולי גם היום לא יודע. אולי בחורש. תקופות שהוא רצים כולם לשחר, ויש תקופות שלא כל כך. כך הגמרא מספרת. אז בא אחד קונה, לא בזמן העונה, שאז המחיר הוא יותר זול. אמר לו לרב פפא, תן לי, אבל אני אין לי כסף. תן לי בהקפה. אמר לו רב פפא, אני אקח לך כמה שזה שווה, כמה זה יהיה שווה, שעה שאני מוכר. בעונה, אני לא רוצה למכור עכשיו. אני מחכה לעונה, אז אני אמכור, אני אעשה רווח מהכל. אני לא צריך כסף בינתיים. אז תשלם לי מה שאני הייתי יכול להרוויח, אם הייתי מוכר את זה בעונה שלו. אמרה אומרת שזה טעות. למרות שככה סבר הפפה ככה, זה טעות. למה? נכון, אתה לא מבקש ריבית. אבל המשלם, למה המשלם יותר? כי אין לו כסף מזומן. כי אין לו כסף מזומן. אם היה לו כסף מזומן, הוא היה קונה את זה במחיר, במחיר שהיה במחיר הזול. אז ביחס לקונה, הוא משלם ריבית. כי אין לו כסף. הקונה, לא, אין לו כסף. אדם בא לקנות. מבקש בהקפה. עוד הפעם. אני חוזר שוב פעם. מוכר שאומר לקונה, אתה תשלמים בתשלומים, דע לך מחיר יעלה, אני לא רוצה להפסיד. אם תיתן לי עכשיו, בכסף אני קונה מחר, אני ברווחתי, אני לא שם מחיר גבוה. כן. אז מצד המוכר, הוא לא מבקש ריבית. הוא מבקש, סך הכל, אתה משלם את זה עוד 4 חודשים, אז לפעמים איך שיהיה עוד 4 חודשים. כן? זה היגיון. אבל זה לא נכון. ככה גם חשב בתחלה רפפה, שזה מותר. הוא פסק לעצמו שמותר. אבל המראה מסיימת שהלכה לא ככה, וזה אסור. למה? נכון, המוכר לא מבקש ריבית. אלא זה מחיר שיהיה עוד 4 חודשים. אבל הקונה, למה משלם היום את המחיר של מחר? כי אין לו כסף. אז מה פירוש אין לו כסף? אז הוא מוכן לתת לך לשלם תוספת, אין לו ברירה. אדם שאין לו כסף, אז הוא מוכן לשלם לו אפילו ריבית, שיביא לו קצת כסף. ודאי שזה אסור. צריך שלא, שני הכיוונים לא יכוונו לריבית. לא מספיק שהמוכר לא מבקש ריבית, גם שהקונה לא ישלם ריבית. ופה הקונה משלם ריבית. ולמה הוא מוכן לשלם יותר? כי אין לו כסף, זה ריבית. אבל זה ריבית. לא, אני אוכל. אני לא אומר לו שתי מחירים. אומר לו מחיר אחד. אני אומר לו... זהו, זה הכל. לא אומר לו עוד מחיר. אני לא מוכן במזומן, אני אגיד לו. או אני אגיד לו, תיזהר. אני רוצה לשלים מזומנים, אחרי זה רק אחרי זה בארבעת השלומים. ככה עושים, ככה למדנו. כי ככה כולם עושים, כי זהו, לכן לומדים. אין מה לעשות. ההמצאה הזו של שתי מחירים, היה כבר מזמן, זמן הגמרא. אפשר, תשמע. אני עוזר שוב פעם. אתם רוצים לשמוע סיפור? סיפור. תן לכם סיפור. שלם אומר אי אפשר, וזה לא נכון. אם הוא רוצה, אפשר. תן לך דוגמה. בדידי, אצלי היה מעשה. המעשה היה איתי. אני האיש. לא אכפת לי להגיד שזה אני. שלחו לי לשלם ביטוח לאומי. ולא קיבלתי מכתב. לא יודע משום מה, לא קיבלתי את המכתב. קיבלתי מכתב שני כבר, שכיוון שלא שילמתי את התשלום הראשון, אז יש תוספת, הצמדה וריבית בזה. ואני את המכתב הראשון גם לא קיבלתי, כי אני כל תשלום משלם בזמן. לא משתדל כל דבר בזמן, שלא יהיה בעיה של ריבית. אתה מבין? להרגם כסף ושלם בזמן. בזמן שקובעים לך. ואמרתי, אני לא יכול לשלם. אמרתי לעצמי, זה ריבית. כי אתם קבלו בפירוש ריבית. ריבית פיגורים. אין חוכמות. וכנס. מי שמענו? עלינו עושים כאן כנס. יש להם. בבבל דן, לא דנים דני כנסות. בארץ ישראל, דנים דני כנסות. טוב, לא שילמתי. אמרתי, אני לא יכול לשלם ריבית. אני אמרתי, אני צריך ללכת אליהם שם. יום אחד נמצוא זמן. ונראה, נסדר, שלא יהיה ריבית. דין פרוטה, כדין מאה. מתי עבר עוד זמן שכחתי מזה, שאנחנו במכתב שלישי עם התקופה הנוספת, ועבר עלה מהמחיר הראשון, עוד עלה. כי המחיר עולה ועולה כל הזמן, ריבית דריבית, כן? אז אמרתי, טוב, אני אין לי זמן מתי ללכת, אמרתי לעצמי, אולי יהודים סוף סוף, אני אכתוב מכתב. שמעו מישהו שמע, מה יצא, צחוק עצמך, לכתוב מכתב, מה אכפת להם, שמה זה מחשב דופק, לא תשלם, הוסיפו לך עוד ועוד ועוד, אם יש לה לדבר בכלל בזה. אמרתי, תראה, בוא נושא עולם, אני לא רוצה לקשל ביסור ריבית. מה אני אעשה? ואין לי זמן לטפל, ללכת עמוד בתור. כתבתי מכתב להם. הסברתי להם, תראו, אני לא בשביל ה-50 שקל האלה שאת ריבית, אפילו נתן לכם 100 שקל אם זה היה מותר. זה לא שאני אכפת לי, לא קמצן על המחיר הזה. אבל זה כתוב, זה ריבית. זה ריבית אפילו, אגורה אסור לשלם לכם יותר. וגם כן הסברתי להם שאני לא אשם בדבר. אני לא, כמו, אני לא קיבלתי בכלל את המכתב. עבר עוד חודשיים ולא ענו, והגיע הרביעי ועוד פעם, עוד מחיר. ולא עוד שום דבר. אחר כך, לפני כמה זמן קיבלתי מכתב, אנחנו קיבלנו את הנימוקים שלך, ו-100% קנס, 100% אין. בלי ריבית, שמים את הקרן לבד. מי שעומד על איסור ריבית, אז זה יקבל בסוף. מאוד שמחתי. למה? כי כאב לי לשלם. הייתי יכול למצוא איזה היתרים מכאן, אבל מה? זה ריבית סוף סוף. ויוריך פירוש ריבית. מבין? והיה קשה לי מאוד. שלם ריבית, מה, איפה הגענו? איזה זמן הגענו? לא יודע איך. משמיים אמרו, האדם הזה, הוא עובד על איסור ריבית, לא נכשיל אותו, כמו שאמר לאות. לא יודע, אולי כן, לא יודע, לא יודע. לא, דווקא זה שם של איזה אישה. אישה חתמה על המכתב, שהיא פטרה. אומרת, כן, קיבלנו את הנימוקים, הנימוקים נראים מוצדקים, מבטרים לך על הריבית. לא יודע עבור מה, אבל אני הרווחתי את הריבית. לא מכירים אותי ולא כלום. מה אני מתכוון להגיד לפלוני שאומר, זה אי אפשר, אין דבר כזה אי אפשר. אפשר הכל, צריכים לרצות, צריכים לרצות, צריכים לרצות ולדעת שיש איסור, ולהיות התנהג עם האיסור ביחד, מה לעשות? תפסיד כסף, רק שלא יהיה אסור. אבל אין מה לעשות, מה לעשות? הכסף... לא אדוני, לא אדוני, אתה חכם גדול. אם היית יודע כמה אתה מפסיד בריבית, היית אומר, אם אחשימו הריבית, אני לא אפסיד כל כך שלי בעולם ולא אפסיד את זה. אבל אני אומר לך את האמת, אם אדם היה... אני אתן לך עוד סיפור, אבל זה כבר הפחדה. אבל אני רוצה שתשיין את המפסד ריבית. סיפור שקרה. יהודי אחד בצרפת, שהיה מלווה בריבית. ואמר בצוואה שיגבירו אותו בהר הצופים, מהר הזיתים. כן? זה הכל, יודע, הצוואה, הוא לא היה חילוני גמור. יש להם דת, יש מסורת. אבל בריבית אין מה לעשות. לא מוכן. היה מלווה בריבית גמור. יודעים שהוא מלווה בריבית. אתה הולך אליו, אחוזים, הכל. לא יותר עסקה ולא כלום. קבור אותו פה, אחרי שנפטר, כמו שהוא ביקש. אחרי הלוויה והכל, אחד מהמשפחה שלו, חפש, הארנק שלו לא נמצא. הועלתה הסברה שיתכן בשעה שהוא גם כן עזר לשים את החול על הקבר, וכן נפל ממנו הארנק, איזה קורה בצור שקט, משהו. ושאל את הרבנים, כמה רבנים, כן, מותר לפתוח את הקבר בשביל זה, זה לא בזיון המת, נבד לך עבדה שם. אחרי 3 ימים סך הכל זה היה מהגבורה שלו. פתחו את הקבר, וראו שהעיניים שלו מנוכרות, 3 נחשים עמדו שם. אותו אדם אמר לו, על הכסף שלי ולא בטיח, תסגרו את זה כמה ש... 3 נחשים עמדו שם, וניכרו לו את העיניים. 3 ימים סך הכל. לקיים מה שנאמר, בחזל אמרו את זה. אדם שמלווה בנשך, שכן הוא נחש. אתה מבין? אז זה הפחדה אולי, אבל זה אמת. ולהפך, אדם שמקיים את המצוות, אחרי 120 הוא יראה כמה שכר הוא מקבל, אז כמה אני הרווחתי פה, הפסדתי פה, תעשה חשבון, כמה תפסיד שם, וכמה תרוויח שם. מבין? דע לך, כל מה שאתה אומר אני מבין. זה הגיוני, הרגע שלי מקבל את זה, הפסדים ועניינים. אבל אדם צריך לדעת, כנגד זה עומד פה איסור חמור, שיש לבין. אז לדעת איך התנהג? לשאול לבורא הוראה, ולא להגיד, אין לי ברירה, אני אעבור את האיסורים, אם לא אני לא עובד, אם לא אני אשב בבית, תשב בבית, ולא תעשה איסור ריבית. אבל אל תפחד, אתה יכול כן לעבוד, זה לא נכון, זה הצהרה אומר לך את זה. אתה יכול לעבוד בלי איסור ריבית, אם תראה עסקה, יש אפשרויות. מה אתה עובד? תריסים. אין לך בזה בעיה של ריבית. מה הבעיה שלך? אדם מבקש עבודה. כן. רוצה עבודה. תן לו, מזומן. למה זה מותר? כן. אתה לא רוצה להוריד? מה קשור לריבית? איזה ריבית יש בו? לא, ריבית זה הפוך. אם הוא משלם ביקפה, במזומן? לא, הוא לא הבין את ההלכה בכלל. במזומן אין איסור ריבית. מה לא, לא. הוא נמצא פה, שיספר לנו מה הוא רוצה עוד פעם. איזה ריבית? עוד פעם, תעזור לשאלה עוד פעם. אורי, תעזור לאט לאט, מה נדע? איך אני אשיב לך תשובה? הסכמת לו, הוא בא בקשה ממך, נגיד, 100 מטר, 1,000 מטר רץ. הסכמת לו, 8,000 שקל. הוא אומר לך, שאין לך מזומן, תן לי הנחה. מה אתה פוחד מזה? לא, אני הסברתי לך עכשיו. הבעיה היא ככה. אם בסוף הוא שלם את השלומים, אז תהיה בעיה. אבל אם הוא רוצה מזומן, תעשה לו הנחה, למה לא? אבל הבעיה היא הפוכה. שהוא ישלם את השלומים, והוא שמע שהמחיר במזומן הוא יותר זול, כנראה זה ריבית. אבל אם הוא שלם במזומן, טוב לך, טוב לו. הוא לא עובר איסור ריבית, אתה מקבל את הכסף לך ביד. כל הבעיה היא הפוכה. כאשר אמרת לו את המחיר של מזומן, הוא אומר, אני לא יכול לעמוד בזה. תן את השלומים. אסור לך פה לעלות את המחיר גבוה. לא. מה שאתה עושה זה טוב מה שאתה עושה. תתחיל במחיר התשלומים. אין לך מחיר מזומן, כן. כשיוצא במזומן, רק במזומן, תוריד לו. בסדר גמור. מה עוד, מה יותר?
תשלומים.
כן. ואתה, במחיר לא כתוב לך על החנות, שום דבר. אז אתה יכול לקבוע לו מראש, אני שואל אותו מראש, איך אתה משלם? יש את השלומים, תעשה לך חישוב, תגיד לו. אל תגיד לו עוד מחיר. עכשיו הוא לא יחשוד בך, אתה יודע, הוא יקח מני ריבית. מה, אדם דתי, שאומרים מצוות. לא גזרו בזה חכם. בסדר? אז אין לך בעיה, בכלל אני רואה. אתה יכול לעבוד ולהרוויח ותרוויח, מה יש לך בעיה? מה שום בעיה? לא רוצה. זה בעיה? אין לי עבודה גם. נגיד לו גם אין לי עבודה. נגיד לו גם אין לי עבודה גם. כן. עוד פעם, מה הסיפור? אל תגיד לי מה הסברתי. מה אתה שואל? להביא את הכסף. על שמך? על שם מי? לא, מי ערב על הכסף? אתה או מישהו אחר? הלאה? אתה לא ערב. ערב או לא ערב? אמרת קודם לא, עכשיו נהיה כן. והשני מה? אתה הלווה. הלאה, אתה הלווה, נו? עשו. אתה עושה יותר עסקה. אם הוא נקע את הכסף בשביל עסקים, תעשה יותר עסקה. טוב. שאלה אחרונה. כן, חבר. אסור. הוא צריך להגיד לו את המחיר שעשה את השלומים וזהו. הוא לא יכול להגיד לו זה וזה וזה. כי שוב פעם, יצא ההפרש זה ריבית כנראה. הבנתי, הבנתי הכל, הבנתי הכל. זה אסור, זה אסור. רק כמה הוא משלם פחות? ירא שמיים, ירא שמיים, זה חשוב. היה בשיעור אצלנו לפני שנה, ודיברנו על זה, ואמר לי, מה וזה? אמרתי לו, דע לך שזה אסור. אסור לך לתת הוראה לפקידות, רק בתשלום אחד, בלי ריבית, לא קרדיט. בתשלומים, זה ריבית. זה ריבית גמורה. והוא המשיך. המשיך, המשיך, המשיך. אמרו לי, אתה אנשים, תראה, הוא ממשיך למכור. הוא אומר, מה אני אעשה לו? אני אמר, אבל שלא שאסור. לא יודע איך זה קרה, השנה הוא סגר את החנות שלו. הוא לא יכול להמשיך לעבוד. מה אתה חושב, משלם ריבית וסוף ירוויח? אמרו לך אסור, ואתה שומע ומצבו, ובבר השם יש לו כסף, אדם לא... יגיד להם, אני לא מקבל, לא מקבל שעות השלומים, לא מקבל בריבית, רק תשלום אחד, יש סקרת בלי ריבית. לא, זה בטוח שלו, זה בטוח שלו. המעלה זה לא ריבית, המעלה זה דמי ניהול חשבון, זה משהו אחר. אבל זה בין תקנים ולא תקנים לוקחים לך. אתה מבין? זה לא קשור לריבית. אדם שמוכר או קונה בישראכרט, לא בשביל עסק, אלא בשביל בבית, דברים פרטיים לביתה שלו, אם הוא קונה את זה בשלום אחד, מותר גמור. אחד לא רוצה להחזיק כסף בכיס, להחזיק כרטיס, יופי. אבל אם הוא קונה משלם כמה תשלומים, כמו שהיום הרבה נוהגים, והבנק לוקח על זה ריבית, ואין יותר עסקה פה, כי הוא לא עושה שום עסק. אתה מבין? זה עובר איסור. אז עובר שתי איסור. מה זה למרות? מה זה? אז עובר עוד איסור. מה לא? נו. עוד פעם, אז עכשיו יהיה לו עוד מינוס. יותר מינוס יהיה לו עכשיו. בטח שאסור לו. בטח שאסור. מי מתנה? אל תקנה, תלך. אז תלך. אל תמכור. צריך. אני לא רוצה בכיס להחזיק כסף. לא, אני לא במינוס, לא אמרו, לא במינוס. לא במינוס, באיש לזכות. אסור, מה? עצם מה? טוב, יהיה עוד שבוע אחורה, עוד שבוע ש... מותר? כן, מותר. זה מה שאמרתי לא קודם. כן, זה בסדר. כן, זה מותר. כן, זה מותר. זה מותר, כן. אבל על הרוב זה לא ככה. במקרה שאתה אמר עכשיו, יש כאלה מקרים שהמוכר אומר, אני עושה מבצע, אבל השלומים בלי ריבית. זה מותר, בישראכרט שלם. אבל המדובר פה, אדם קונה לא במבצעים כאלה, והוא שלם כמה תשלומים. ושמעתי מאיזה אדם ששמע, אומר שלכתחילה הפקידות קיבלו, מקבלים הוראה, טופס קרדיט, הרי אתה חותם על איזה טופס. לא יודע, שמעתי ש... רק רגיל מותר. רגיל מותר. אלא אם כן זה תשלומים בלא ריבית ממך. המוכר עצמו מציע מראש בלי ריבית. אתה עושה מבצע למשל, אבל תשלומים בלי ריבית. אז מותר לשלם את זה בישראכרט. למה? כי זה בלי ריבית. כן, כן, כן. אבל מה שמצוי בדרך כלל, אדם קונה בסופר למשל, שילם מה המחיר שעלה לו, 500 שקל. עושה עכשיו את אותו קרדיט, הוא משלם בסוף לבנק 520 או 530. ה-30 שקל האלה, מה הם איתם? זה ריבית. לא יודע איפה קיים, איפה לא קיים, מה? שבע מהדרין, אין לו תשלומים? בלי ריבית הכל. אז הם יצליחו, כן? מי שעושה בלי ריבית יצליח. ומי משלם את הריבית? מותר, כי יש לו עסק. מותר. הוא שואל פה שאלה ואני רוצה להשיב עליה שכולם ישמעו. אדם שיש לו מוכר, יש לו חנות, יש לו מפעל, יש לו אני יודע משהו, הוא מוכר. והוא עושה מבצע כזה שהריבית עליו. הריבית עליו. הבנק לוקח ריבית, אבל מה החשבון שלו שלו? לא מה חשבון שלי. אפשר, אפשר. למה לא? אני אומר, אני מוכר בוויזה ישראכרט, תשלומים, והריבית היא על המוכר. מוכר מעוניין שיבואו קונים. לא אומר, אתה מחיל כבר עליו. מותר גמור. למה? מפני שהחברה היא עסק. אתה מבין? המוכר הוא מתעסק בכסף הזה. אז הוא משלם לו, היתר עסקה תופס. אתה מבין? פה זה בסדר. היתר, שום ריבית, הוא יש לו עסק. הוא יכול ללבות כסף בבנק בשביל העסק שלו. אתה מבין? זה היתר עסקה תופס. בטח, זה היתר עסקה תופס. כן, אבל, אבל... כן, כן, זה בסדר, זה בסדר. זה בסדר. זה מה שהוא אמר, עכשיו זה בסדר. אבל בדרך כלל לא עושים את זה, כי זה הפסד. מי יעשה? יש כאלה שעושים מבצעים, רוצים למשוך קונים. הוא אומר, אתה מחיר כבר עלה לפני כן, אתה מבין? אתה מבין? המחיר כבר יותר יקר, כולל כל הריביצות. אבל קוראים לזה, אבל הכוונה היא, הכוונה היא... טוב, טוב, נתגבר, נתגבר, לאט לאט. נתגבר על זה בעזר השם. ויהיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. ותמות שרה, קריאת ארבע, חברון בארץ כנען, ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה. כתוב פה לבכותה כף קטנה, בספר תורה, כף זעירה. יותר קטנה מאשר המילים שסמוכות לה, וו, למד, בית. הן גדולות, ובאמצע מילה קטנה, כף. אמרו חכמים, שבא מרמז לנו שהוא לא בחר באברהם, הוא בחר קצת. לכן הקף של דבקותה היא קטנה. ועוד דבר משונה בפסוק, לספוד ולבקותה. זה הכלל הפוך. הימים הראשונים של האבל זה בכי. אין מחשבה להספיד, מצטערים על העבדה. שנים אחרונים, הספד, מספרים בשבח הנפטר וכו'. אברהם עשה הפוך, קודם כל לספוד לשרה, ואחרי זה לבכותה. שלא כדרך הטבע, שקודם כל צריך לבכות, ואחר כך שמתנחמים קצת, מספידים. אלא פורש הוא כך. כידוע, למה שרה, באיזה מאורע שרה נפטרה? הפסוק לא גילה את זה בפירוש, אבל זה סמיכות הפרשיות. הפרשה הקודמת מסיימת בעקדת יצחק. וסמוך לזה, ויהיו חיי שרה. כתוב במדרש שהשטן הראה לשרה את הר המוריה, המזבח, ויצחק עומד נעקד על גבי המזבח, ואברהם עם הסכין עומד התמונה הזו, לפני שקרא לו המלאך מן השמיים. הרגע הזה הראה לה השטן ככה, אולי בחלום, אולי ביום, את התמונה הזו היא ראתה. ופרחה נשמתה, קיבלה התקפת לב. לראות את יצחק הבן שלה, והיא חשדה באמת. אמרו שהיא חשדה. חשדה שמשהו פה קורה. שאלה את אברהם, למה, מה, מה קרה, למה דווקא תלך עם יצחק? הוא ענה לה תשובות ועניינים. אבל היא הייתה במצב של מתח. שעה שהיא ממתח, פתאום רואה את התמונה הזו גם כן, פרחה נשמתה. עכשיו, שוב פעם, זה עניין של אמונה בקדוש ברוך הוא. אדם יכול לטעות ולחשוב, שאילולא הייתה עקדה, היא לא הייתה מתה. מה היה מראה לשטן? אם אברהם לא היה מקיים את המצווה של העקדה, אז לא הייתה אשתו מתה. אז בסיכום, כאילו, עכשיו יש לנו כזה נקיפת מצפון. אתה יודע למה מתה שרה? אתה הרגת אותה, אברהם הרג אותה. עם כל העקדה, כל הניסיון הזה. אדם לפעמים עושה איזה מצווה. נגיד בא לי שיעור תורה, שומע שיעור תורה. חוזר חזרה הביתה, צעקות, עניינים, מה, תראה, זה נשבר רגל, זה נשבר היד, אם היית בבית, היית יכול למנוע את הכל. אז הוא מתחרט רשך לשיעור תורה בחד שאלה. מי מרוויח מזה? היצרה מרוויח מזה. למה? האדם הזה התחרט על המצווה שעשה. האמת לא ככה. הגיעה הזמנה של שרה להיפטר מן העולם. אין דבר כזה. השם קוצב חיים לכל חי. הגיעה הזמנה של שרה להיפטר מן העולם. אלא שהשטן מותר לו, גם זה בידו, לעשות את הבני אדם, להמית את האדם שהגיע זמנו בכל צורה שיראה, כדי שגם כן נוכל להחטיא אותו אולי גם פה. פה בכוונה עשה ככה מלאך המוות, שתפטר בתמונה הזו של יצחק, שאפשר לחשוב בצורה של בני אדם, כאילו בגלל העקדה, אפשר להתחרט על העקדה. אברהם היה חכם גדול. עמד בעשר ניסיונות, הוא ידע שזה לא נכון, אבל הוא פחד. אם אני אתחיל לבכות על שרה, אולי יגבר הרגש על השכל, ואז גם אני אתחרט על העקדה. יהיה באיזה אירורים של חרטה כזאת. לכן מה עשה אברהם? קודם כל ספד. סיפר על שרה, השבחים שלה, הצדקות שעשתה. אבל אי אפשר בלו כלום, אחרי הכל זה אשתו, אז הוא בחר קצת. זה כוח עצום של אדם שעומד בניסיון, גם אחרי שאשתו נפטרה. ספרתי לכם פעם, על הרב עזרא עטה, זכר צדיק לברכה, שהיה לו איזו מחלה, ורופא באותו זמן, זה היה צריך להביא רופא פרטי, והמשפחה לא היה לה כסף, היו אנשים עניים. ולבקש תרומות, לא מבקשים, זה אנשים מכובדים. ראש שיבת פורת יוסף, אחד מגדולי הדור, אבל היה תנוע. אז הם, כמו שאומרים, התקמצנו ללוות או משהו, אמרו, הרב רב גדול, כוחו עם הדור, תורתו מגנתו, לא פחדו עליו. הוא נפטר אחר כך. כשנפטר, היה להם נקיפות מצפון. לכן אם היו מטפלים בו, היה חי. והצטערו צער גדול. אז בא הרב עזרא עליו השלום, בא אליהם בחלום. אמר, אל תצטערו. הזמן הגיע, אין מה לעשות. זה הזמן. אם הייתם מטפלים, הייתם זוכים בעוד מצווה. מצווה שאדם משתדל לחיות. כן, מצווה גדולה מאוד. אבל את זה ביטלתם את המצווה הזו, לא יותר מזה. אבל החיים זה היו כתובים לי, קצוב לאדם. כמה יהיה, אין מה לעשות. לא יחשוב אדם שבגלל זה הוא נפטר בהם. שרה נפטרה, כי הגיע הזמנה להיפטר בתאריך הזה בדיוק. אבל, השטן עשה את זה כזה צירוף מקרים, כדי שאברהם עולה להתחרט על העקדה שעשה גם כן. זה היה חכם גדול, השטן הזה. הוא רוצה להחטיא את האדם, גם אחרי שעמד מסיון עצום. איך אמר לו המלאך, כי יראה אלוקים אתה, שכדי יכול להתחרט על העקדה אולי, ואז תוהה על הראשונות, זה קשה מכולם. לפיכך, אברהם היה גיבור חי, ואמר, אני לא אבכה, אני אבכה קצת, אם אני אבכה הרבה, מי יודע מה אני יכול, אני אתפס עם הסברה לא נכונה. אז קודם הוא ספד אותה, ואחרי זה הוא בח. יש רמז בפרשה, ויהיו, כמעט הראייה 37, ו' זה 6, י' זה 10, 16, ה' זה 21, שוב פעם י' 31, ועוד 6, שויהיו, 37. הפסוק אומר לנו, ויהיו הישרה. כשיצחק היה בן 37, זה גרם לכך ששרה תיפטר. ועדיין הוא, העקדה שהייתה באותו זמן. אברהם רוצה לקבור אותה במערת המכפלה. למה? קבלה בידיו, קבלה בידיו שמקום הזה הוא פתחו של גן עדן. זה פתחו של גן עדן. מערת המכפלה, אחד מהפתעים של גן עדן. שם קבר אדם, קבורים אדם וחווה. ועוד קבורים שם, אברהם ויצחק. אברהם ושרה, יצחק ורבקה, ויעקב ולאה. יש פה מסע ומתן בין אברהם לבין אנשי חטא. הוא בא אל אנשי בני חטא, הוא לא בא בתרברבות. גר ותושב אנוכי עמכם. מי אני בכלל? אני יודע שאני לא אדם זר פה, גר. אבל תנו לי אחוז גבר עמכם. תנו לי אחד אתכם, שאני פוסל אתכם חס ושלום. להפך, עמכם. והם עונים לו בכבוד גדול. שמענו, אדוני, נשיא אלוקים, אתה בתוכנו, אתה אומר, אתה גר ותושב, אתה נשיא של הקדוש ברוך הוא, אתה בשבילנו סמל של נציג הקדוש ברוך הוא, אב המון גויים. איש ממנו את קברו, לא יחלה ממך. אמר, אף על פי כן, שמעוני ופי געולי בעפון בן צוחר. שאמרתי שהמערה שייכת לו. בכסף מלא אני מוכן לשלם. ואז מגיע עפון בן צוחר, ויש מסע ומתן גם כן בינו, הוא אומר, היה ענפון את אברהם, ויאמר לו, ארץ 400 שקל כסף, בדיוק בן חמה היא, בית מתך כפו. מה ישמע אברהם לעפון, ויש כל את הכסף. איך הגיע המספר 400 קודם כל? זה גימת הרי עפון. עפון בליבב, עין, פה, רש, נון, בדיוק 400. מה המספר סתם? לא, למה חסר? שיהיה מלא. מפני שאם אברהם היה לוקח את זה בחינם, היה עפרון מלא, היה עפרון מרוויח. צדקה, עשה מצווה צדקה, נתן לאברהם קבר בחינם. עשה צדקה עם אברהם עליו השלום. כמה היה מחזיקים לו טובה בשמיים. אבל אברהם יודע חסד דורים חטאת. לא צריכים שיש לנו מצוות וצדקות. אבל בכסף מלא, אני לא רוצה לשלם על הכל. ואז תהיה עפרון בליבה, תשאר על העפרון, גימת היה 400. לא רוצה, לא רוצה וכו'. וישקול אברהם לעפרון, הוא לקח. לא ראינו פה ויכוחים. כשמגיע מלך סדום לאברהם, אומר לו, בבקשה, הכל שייך לך. תן לי הכסף, תן לי הנפש, והרכוש כך לך. כל הביזה, הכל בשבילך. אז הבאת, תיקח, חלס, הביא כבר. אברהם לא, מחפת לי, הביא או לא הביא. לא, אני לא טובה, אני אשאל את אברהם, אני לא רוצה לקבל כסף מאנשים כאלה, חטאים ורעים. אבל הרשעים אומרים לא, סתם אומרים לא. הנה, עפרון לקח. לא, לא התווכח. עשיו אמר לי, יעקב, תראה, יש לי... אמר לו, לא, תיקח, תיקח, לקח. בסוף לקח. אברהם לא לקח. נשבע, עם מחות והצרוך נעל. שום דבר לא לוקח פרוטה. וגם פה מתווכח איתם הרבה הרבה. יש פה שאלה יפה מאוד, שהגאון מבין נעורר אותה. אם נסתכל בפסוקים, נקרא לכם, יש פה שש פעמים מובן המושג כבור מתך, כבור מתך. עכשיו אני אקרא לכם. שש פעמים כבור מתך, והפעם השביעית מתך כבור. מוזכר המת לפני הקבורה. אני אקרא לכם. פסוק פסוק ד' והגברה מתי מלפניי. אברהם אומר להם, ואני אגבור את מתי מלפניי. קודם כל אגבור, אחרי זה מתי. הם עונים לו, פסוק ו', כבור את מתך. עוד פעם, איש ממנו את כבור לא יחלה ממך, מכבור מתך. שלוש. אחר כך. וידבר איתם למור, אם יש נפשכם לגבור את מתי, ארבע. אחר כך. עפרון מגיע, לא אדוני שמעייני, זה אתה תלך וכו', לעיני בני עמי תלך, כבור מתך. חמש. שוב פעם, י' ג' והגברה את מתי שמה, אומר לו אברהם. שש. האחרון זה עפרון אומר, אדוני שמעייני, ארץ, פעם של הכסף בני ובנך מהי, ואת מתך כבור. שש פעמים ראשונים, כבור מתך, כבור מתך. הפעם האחרונה, מתך כבור. אומר הגאון מבינה עליו השלום, פירוש נפלא. אומר, כבורים במערת המכפלה, שבעה. כן? הכוונה היא חוץ מאדם וחווה. מאברהם, מישהו קנה את המערה. הוא קנה את המערה, שבעה שקברו שם. מי? אברהם ושרה, שתיים. יצחק ורבקה, ארבע. יעקב ולאה, שש. הראש של עשיו. כמו שגמרא אומרת, שבשעה שהביאו את יעקב, את המיטה של יעקב, והגיעו לחברון למערת המכפלה, עשיו בא עקב, שמע עשיו שיעקב כבר קוברים אותו, בא עצר. אמר, אני הבכור. מה אתם נותנים את המקום הזה ליעקב? זה אני ואשתי. מה פתאום יעקב? אני הבכור. היה יעקב קנה ממנו בשטר. יעקב ידע מראש מה עשיו מסוגל לעשות. חוץ מכאן את הבכורה והכל, קנה ממנו בכתב, בכסף מלא, את המקום במערת המכפלה. אז טענו, האחים, כל השבטים טענו. מי, מה, מישהו רוצה להוסיף גם כן? טענו כולם, מה אתה אומר שלך? יש לנו שטר. איפה השטר? שכחו אותו במצרים. טוב, צריכים לשלוח מישהו להביא את הטאבו, את השטר. אז תכף ומיד, נפתלי איילה שלוחה. נפתלי רץ, רץ מיד. בני ובני, היה חושים בן דן, חרש. מה הולך פה? יעקב ככה מיטה שלו נמצאת פה. מה קרה? לא קוברים אותו, מה זה? אז סימנו לו על עשיו. הוא יפה, הוא חרש. אמר עשיו, הלך קראת הראש שלו. הרג אותו. על חוכמות. אז הראש שלו נפל לתוך המערה שם. ונקבר שם. אז גם הראש של עשיו, גם הוא נמצא במערת המכפלה. מבין? הם אומרים שם, הם מאשימים ערבים, גם ישמעאל, גם זה דברים בטלים. אין דבר כזה. ראשו של עשיו, כן. זה נכון. אבל לא יותר מזה. אין שם לא ישמעאל ולא אף אחד. זה בלבד ארבעה זוגות. קריאת ארבע, זה הכל. אדם וחווה, וכו'. רק יש אחד נוסף, זה הראש של עשיו. אומר הגאון מווילנה, איש גמרא במסכת שבת, הוא מספר שפעם רב נחמן שמע קול בחצר שלו, שמתוך האדמה מדבר. הלך הביא מחרשה, משהו לראות, אז זה, תפגע בי. מי זה, מתבן אדם? אמר כן, חפר, היה גוף שלם, בשר והכל. מי אתה?
אומר, אני אחי בר יושיה. מתי נפטרת? אמר, אני מה נפטרתי לפני 200 שנה. מה אתה מדבר? איך אתה לא נפטר? אתה לא יודע, אמר לו, כתוב, הרב נחמן אמר לו, כתוב בספר קהלת, כי האפר ישוב אל האדמה. בנפש תשוב, איך אתה לא אפר נהיית? לא למדת משלה לפניכם? לפני קהלת יש משלה. מה כתוב? מה אומר שלמה המלך בספר משלה? הורכב עצמות, קנאה. מי נרכב? מי שמקנה. מי שלא מקנה בחיים שלו, אדם הנפתן, אוהב את כולם, אין לו קנאי. לא מקנה באף אחד, אז לא יקרה לו שום דבר. ואני לא הייתי קנאי, הייתי בסדר. אמר לו, כמעט מה תפרש את הפסוק, ואפר ישוב אל האדמה? אמר לו, זה שעה לפני תחת המתים. אז מרגישים משהו, לעשים אפר, מי על חיים תחת המתים. ככה מספר את הגמרא. אומר הגרא, אומר, הצדיקים, ודאי שרה גם כן, שרה אמנו, האמא שלנו, כאלה גדולי עולם, ודאי שהיא לפחות כמו אותו אחי בר יושיע. שלמה, שלמה 100%. לך, מה אתה אומר, תפטר אותם, צריך שלמה 100%. למה? זה גדולי עולם. שלמה, שלמה. אז אפשר להגיד, מתיחה כבו. היא לא מתה, היא חיה. אז הוא אומר, כבור מתיך. קודם כל לגבור. המת יהיה שעה לפני תחת המתים. אבל בינתיים זה שום דבר. על השישה הראשונים, זה בסדר. למה? כולם זה צדיקים. זה אברהם, שרה, יצחק ורבקה, יעקב ולאה. שביעי זה עשיו. את מתיך כבור. אין לו שום דבר. שפסקר להבין עכשיו, זה הגרא מפרש. למה ביקש, למה הוא הזכיר את הכסף? עפרון. עפרון אמר, אם היינו רק שישה, זה אכפת לי. בחינם, אצל לכם. אבל יש לו גם כן אחד רשע, שם אני כבר. אז בבקשה, תן לי 400 שקל לפחות בשביל הרשע הזה. אין מה לעשות. את הרשע הזה צריך בשבילו 400 שקל לשלם בשבילו. את הסיום? או התחלה? התחלה זה הגאון מבינה. הסיום זה אני אמרת. אדוני שמעני, ארץ 400 כסף בני מלכה מהי, ואת מתך כבור. למה אני מבקש 400 שקל? כי יש פה הראש של עשיו שהוא לא צדיק. בשבילו אני לא אתן לך מתנה בחינם. אם הוא לא היה, הייתי נותן לך. אבל הגרא הוא פירש את ההבדלים. למעלה כתוב, כבור מתך. פה כתוב, מתך כבור. מה זה הדבר הזה? אז הגרא אומר, הראשונים צדיקים. צדיקים הם לא מתו. אז כבור, אחרי זה מתך. אבל עשיו הוא רשע, הוא כבר מת. אז לכן מתך כבור. וכמו שראינו, אברהם לא מוכן לקבל מתנות. הכל בכסף מלא, בשטר והכל, כדי, כמו שהפסוק אומר, לאברהם, למקנה, לעיני בני חיל, בכל באי שער עירו. פרסמו את השטר הזה לכולם, שלא יקום עוד שנה, משועה יגיד הם הבאים, זה שייך לנו, כולם, בפרסיה, פרסם לכולם, כולם יודעים בדיוק, שזה שייך לכל לאברהם אבינו עליו השלום. ואברהם זקן בא בימים. והשם ברך את אברהם בכל. אמרו חכמים, לא נאמר זקן פעם ראשונה בתנך, רק על אברהם. על נוח לא כתוב זקן, אדם הראשון לא כתוב זקן, כל אלה שכתוב שמתו לא כתוב זקן, לא כתוב שום דבר. לא הייתה זקנה בעולם, עד שבא אברהם וביקש תהיה זקנה. הוא מעשה שהיה כך היה. יצחק, הפרצוף שלו היה דומה, אומרים היום שתי טיפות מים, ככה אומרים היום. היה דומה כמו טיפת מים לחברתה, דומה לאברהם. ולמה עשה את זה הקדוש ברוך הוא? כי היו מליזים עליו. היו מליזים עליו. היו אומרים, מאבי מלך התעברה שרה. הרי אבי מלך, מלך גרה לקח את שרה, אחר כך כתוב, והשם פקד שרה כאשר אמר. אז עשו אלה צצני הדור, אמרו מה אתה חושב שזה מאברהם? אברהם זקן. מאיפה התעברה שרה? מאבי מלך. מה עשו הקדוש ברוך הוא? צר את הצורה של הפנים שלו בדיוק כמו של אברהם. אין הבדל. אז ככה, איך באבי מלך התעברה שרה? זה בדי מאברהם, אותו פרצוף כמו אותו בדיוק. אבל הייתה בעיה. אברהם הולך בחום, הוא לא יצחק. יצחק הולך, הוא לא אברהם. מתבלבלים. זה חשוב שזה בדיוק דומים. אז תגיד, זה שער לבן וזה שער שעור. לא, לא היה זקנה פעם. לא היה, היו כולם משארים אותו דבר, אותו מוצר. הגוף, כמו שנולד, רק התפתח גדל וזהו, נשאר אותו דבר. כמו, נגיד, יש גיל מסוים שאדם לא משתנה, כמה מהם באמצע, ככה כל החיים כולם. אז אברהם אמר, בונו של עולם, זה לא ככה, אי אפשר. תן זקנה בעולם, שיתעו מי שמבוגר, שצעיר. אמר לו, חייך, לך אני מתחיל. הדאוד הכתיב, ואברהם זקן בא בימים, והשם בן אברהם בא. אז יש לפרש את הפסוק ככה. ואברהם זקן. קודם לכן, לא היה נקרא זקן, היה נקרא בא בימים. מי זה? זה סבא. למה? יש לו הרבה שנים, אבל לא זקן. ואברהם זקן. לפני כן היה מה? היה בא בימים. ולמה עכשיו זקן? והשם ברך את אברהם בכל. מה זה בכל? אומר בעתורים גמטריה בן. בגלל שהוא זכה בבן, והבן הזה דומה לו, לכן אברהם חייב לקבל את הזקנה, אין לו ברירה. לא היה לו בן, לא היה צריך להיות זקן. אבל הוא יש לו בן, בן דומה לו בדיוק, אז זה הפסוק. ואברהם זקן, למה? כי השם ברך את אברהם בכל. כיוון שהיה לו בן, והבן הזה היה דומה לו בדיוק. יש פה גם כן עוד שאלה חזקה. למה לא כתוב בפירוש בתורה בבן? כתוב בכל. היה צריך לומר בפירוש. מי לגימטריה? והשם ברך את אברהם בבן. הרי זה הקדמה של החתונה של יצחק, ששולח את אליעזר. למה רמז לך בגימטריה, בגימטריה בן? תגיד לך בפירוש, והשם ברך את אברהם בבן. אלא, שידוע מה שאמרו חכמים, שדרך בני אדם, שהם עושים הודעה לקדוש ברוך הוא, הדבר שנעשה להם שלא כדרך הטבע, דבר שהוא נראה להם ניסי, פלאי. אבל דבר שנראה טבעי, אתם לא מרגישים שתגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. יש בספר תורת משה, של הרב משה אלשיך עליו השלום. הוא אומר, משל, איך אנשים טועים. הוא אומר, אדם הלך בדרך. שני אנשים, חברים, זה צריך לנסוע לארזו, זה לארזו. הם הולכים לסחורה. והנה, אחד מהם היהודים האלה, הולך בדרך, קמו עליו ליסטים, קמו עליו שודדים. התגבר עליהם בניסי ניסים, וברוך השם יצא מהם בשלום. והגיע למקום חפצו, וסחר בסחורה שרצה וכו'. השני, הגיע, מתחילה בשלום. מי צריך להודות, בגומי, מי צריך להודות להשם, או מי לא צריך? אז בשכל, מי שזה באו עליו הליסטים וניצל, זה צריך הודעה לקדוש ברוך הוא. השני, לא קרה שום דבר. על מה יגיד הודעה לקדוש ברוך הוא? אומר הרב מהר"ם ממשיך, זה בדיוק הפוך. זה בדיוק הפוך. האדם הזה שניצל, שהלך, הכל הלך לו חלק, יותר עשה מסע לו נס. שבכלל לא נפגש עם ניסטים, שבכלל שום דבר, הגיע חלק. הוא, פחות נס יש לו, פחות זכויות יש לו. פגעו בו, היה במתח כמה זמן, היה בפחד כמה זמן. הוא יותר מגיע להגיד תודה רבה. ואנשים חושבים בדיוק הפוך. אנשים חושבים על דברים שהם רגילים, על מה להגיד תודה רבה? על מה? על איזה נקודה להגיד תודה רבה? תודה רבה, אם קרה איזה משהו, קרה איזה עניין, קרה משהו כזה. זה בדיוק מה שאברהם. אם היה כתוב, השם ברך את אברהם בכל, בבן, הבן של אברהם זה נס. שאדם בגיל 100 יוליד בן, זה נס גדול. ושרה גם כן תוליד ב-99, גם כן, זה דבר, 90 שנה. זה דבר שהוא גדול, דבר שהוא נס. אז הקדוש ברוך הוא, התורה מדגישה, והשם ברך את אברהם בכל. הבן זה היה אצל אברהם חלק מכל מה שהוא מקבל מהקדוש ברוך הוא. אצל אברהם לא היה הבדל אם זה הבן או דברים אחרים ששם נתן לו. לא, כל הדברים הוא הודה לקדוש ברוך הוא. בין הדברים שהם פלאיים, כמו קיבל, כמו שאמרנו, בן אחרי 100 שנה, ובין דברים, לכן התורה רמזה את הבן מגימטריה. ואמרה לך, והשם ברך את אברהם בכל. נאמר לך, ביחס לאברהם, לא היה הבדל בשבילו בין הודעה להשם על הבן, או הודעה להשם משהו בבוקר קם למיטה. זה היינו אח. מפני שבאמת אדם צריך להודות על כל שנייה וכל נשימה שהוא נושם. מי נתן לך חיים? מי נתן לך את כל האיברים האלה, המופלאים האלה? מי אמר שאתה צריך להמשיך לחיות? מי קבע לך? קיבלת מהקדוש ברוך הוא ביטוח? שום דבר. אז הוא צריך הודעה לקדוש ברוך הוא יום יום. לא רק מי שנהיה חולה ועברי, לא. מי שמעיקרה בכלל לא נהיה חולה, יותר צריך הודעה לקדוש ברוך הוא. יש. בנס חנוכה, הידוע שמצאו פח שמן אחד, והיה מספיק ללילה אחת, ודלק 8 ימים. שנה אחרת, קבעו חכמים, בהלל והודעה, לפרסם בנרות חנוכה, אז עושים את זה עד היום. שואל מרן בית יוסף, אחורה, הנס היה 7 ימים. היום הראשון זה לא נס. מצאו פח שמן שמספיק ליום אחד. הנס היה שגם מהשני הוא דלה, גם בשלישי, ברביעי, בחמישי, אז 8 פחות 1 זה 7. למה עושים 8 ימי חנוכה? יש כמה תירוצים בבית יוסף. חכם אחד תירץ, אמר, עצם הדבר שהשמן דולק, זה גם כנס. אנחנו מבינים שאם אנחנו מדליקים נר והוא דולק, יופי. מי אמר לו לדלוק? מי שאמר לשמן וידלק, יאמר לחומץ וידלק. עצם הדבר, מה פתאום שמן דולק? כי הוא קיבל הוראה מהקדוש ברוך הוא לדלוק. אז גם על זה עושים הודעה להשם. שגם כן אפשר להדליק בשמן. זה כמו שאומרים, עומק המחשבה. לא צריך להיות כדבר פלאי בשביל הודעה לקדוש ברוך הוא. גם כל מה שאנחנו רואים בטבע כביכול. הרי בלי שהשם ציבה, והוא ציבה ויהי, לא היה, לא היה קורה כל הדברים האלה כולם. בעשרה מאמרות נברא העולם. אנחנו חושבים, לא, זה טבעי, זה רגיל. מבינים? לכן, אברהם, אם היה כתוב, והשם ברך את אברהם בבן, היה משמע כאילו, זה היה כולת הכותרת. לכן אברהם היה מודה להשם יום ולילה, לא? והשם ברך את אברהם בכל, בשביל אברהם, הבן, מדברים אחרים, זה היינו אח. הייתה לו הודעה להשם יום יום על הדברים האלה. המעשה של אליעזר, אני פשוט מקצר קצת, עם רבקה. אמרו חז"ל, שאליעזר היה צדיק גדול. צדיק גדול. אדם שהוא נעשה לו כזה נס. מה שהוא ביקש, התקיים. ואומר שזה בזכות אברהם. מודה על האמת. אליעזר מתבטא ואומר, אחרי שראה את הנס הזה, ברוך השם אלוקי אדוני אברהם, אשר לא עזב חסדו ואמיתו עם אדוני. אליעזר אומר לעצמו, כל מה שנעשה לי נס, זה בזכות של אברהם. זה לא שאני מגיע לי פה, זה זכות. ברוך השם אלוקי אדוני, אשר לא עזב חסדו ואמיתו עם אדוני. בהמשך, כשהוא בא למשפחה, מתחיל, ביומר, עבד אברהם, אנוכי, זה טיפי שתחיל להגיד על עצמו שהוא עבד. הוא אומר, אני שליח, למה להגיד עבד? אני שליח של אברהם. או, זו דרגה גבוהה, שליח, אברהם מינה אותך. הוא אומר להם, אני עבד, עבד אברהם אנוכי. למתך היה צדיק גדול, היה אדם, לא אוהב כבוד, לא אוהב שום דבר. דברים כהווייתן, אני עבד אברהם, זה הכל. הוא מודה על האמת, הוא יודע מה המקום שלו בדיוק. אתה מבין? זה דברים שאנחנו מתנסים בהם יום יום. אם אדם יכול להעלים, אז כאילו הוא עשה את העניין. הוא עשה. לא. אם לטובה הזו עשה מישהו אחר, שנגיד אדם עובד באיזה מקום. ונגיד נעשה טובה לאיזה עד מלקוחות. והוא חושב שאתה עשת את הטובה. הוא אומר לך תודה רבה והכל. זה לא אתה? נגיד לו, זה סתח לי, זה לא אני. תודה לי מישהו, תחפש מישהו אחר. אל תתן לו לחשוב, כן? למה לא שקרי יחבד אותך וזה לא נכון? זה עצמה. עבד אברהם יכול להגיד בשקט, אני שליח של אברהם. למה להגיד עבד? למה להגיד אני עבד כנעני? עבד כנעני היה. למה להגיד כבר שאני בירושה אני עובר לבן שלו אחר כך? שמה להגיד כל הדברים האלה? אבל הוא אדם שהוא לא יודע, לא אוהב, כמו שאומרים, להתפרנס מכבוד של אחרים. ודע שכל מה שיש לו זה בגלל אברהם עליו השלום. זה אדם כזה, אמרה אומרת שהפסוק הזה, הפרשה שלנו, חוזרת פעמיים על הסיפור. פעם איך זה היה, פעם שנייה שמספר את זה ל... מה זה? אין מקום בתורה לכתוב סיפורי סבתות כביכול, במרכאות. יפה שיחתן של עבדי אבות. אפשר מזה ללמוד כל כך הרבה מוסר, יותר מחומש שנים של הלכות. כשאנחנו קוראים פה את המעשה הזה מלעזר, ומדקדקים במדרש, מדקדקים בפירוש פירושי המפרשים, רואים פה הרבה מוסר. שדברים זכרתי לכם עכשיו. א', שהוא לא, כמו שאומרים, לוקח את הטובה שנעשית, לא זוכר אותה לזכותו. הוא לא אמר, הנה, זה צדיק אני, שהשם זיכה אותי, מה שאני אגיד, נעשה. יש אנשים היום, הם רוצים להראות שהם צדיקים, שהם עושים נס ופלא, עושים עניינים. אז בא מישהו אליי, קודם כל מספרים לו מי אתה, מה אתה, ככה, קונים אותו, אחר כך, הכל בסתרה אחרה, הכל בדרך לא נכונה. כמו זה, אותה התרברבות, מה אתה מספר לו? מה אכפת לך? הוא משהו צריך עצה. הם לא רבנים אמיתיים, הם רוצים לעבוד רק. אנחנו רואים פה, עבד אברהם, מנוטרד מכל כבוד. ונעשו לו ניסים גדולים. אחד מהניסים, הפסוק רק רומז אותו הפסוק. כשיצא לבן, ויצא לבן החוצה, ויבוא אל האיש, והנה עומד.